שלושה שיודעים. שלום לכם, הסיכון לשבץ בקרב חולי קורונה גבוה הרבה יותר ממה שחוקרים חשבו, כך עולה ממחקר אמריקאי חדש. מיד כל הפרטים. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארז, ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר ובשידור חוזר בשבע בערב במשך שעתיים, ובתוכנית היום נעסוק בין היתר בעניינים האלה. ממחקר חדש שנערך על ידי אגודת הלב האמריקאית והוצג בכנס בינלאומי של האגודה האמריקאית לשבץ, עולה כי נגיף קורונה מגדיל את הסיכון לשבץ משמעותית. מיד, וגם שלשום ביום שני זה סוף סוף קרה שיגורם של שלושה לוויינים אוטונומיים של הטכניון במסגרת פרויקט אדלי סמסון. מיד, וגם נשק חדש במלחמה בחיידקים שמפתחים עמידות לאנטיביוטיקה, אנזימים חדשים שמופקים במעבדה, פרי פיתוח של חוקר ממכון ויצמן למדע יחד עם חוקרת מקליפורניה, מיד נדבר איתו. בארצות הברית ובקנדה נערכים למלחמה בצרעות קטלניות שפלשו לשם וגורמות נזק חמור לבעלי החיים, לצמחים וגם לבני אדם, וגם לוויתנים מסוג רושטן גדול ראש מתברר מלמדים זה את זה כיצד להתחמק מצלצלים, מיד על סוג של מערכת חינוך של הלוויתנים. ושעון הקיץ ייכנס לתוקפו בסוף השבוע הזה, כולנו נזיז את השעון שעה אחת קדימה. אנחנו נעסוק במחקרים על פיהם המעבר לשעון קיץ עלול לגרום לנזק משמעותי לבריאות. ועוד עניינים, העורך שלנו רז חסון, המפיקה אלכסנדר לויקר, לביצוע הטכני דיג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כאסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. בואו נתחיל. נגיף קורונה מגדיל את הסיכון לשבץ. הסיכון לשבץ בקרב חולי קורונה גבוה יותר ממה שחוקרים חשבו, הוא הרבה יותר גבוה בהשוואה לחולים במחלות דומות כביכול אחרות, כמו למשל שפעת. כך עולה ממחקר חדש שנערך על ידי אגודת הלב האמריקאית והוצג בכנס בינלאומי של האגודה האמריקאית לשבץ. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור דוד אוריון, מצנתר מוח ומנהל המרכז לשבץ מוחי ומחלות נוירו-וסקולריות במרכז הרפואי שיבא תל השומר. שלום.
שלום, שלום.
אז ראשית, מה יודעים על הקשר בין נגיף קורונה לשבץ, ואז נדבר על איך זה בדיוק קורה, אבל מה בדיוק יודעים?
אז קודם כל, כבר בכל תקופת הקורונה יש דיווחים ממקורות שונים על עלייה בשכיחות, קודם כל שנצפתה, של שבץ מוחי, דווקא גם באנשים צעירים ללא גורמי סיכון וגם באנשים עם גורמי סיכון. המחשבות שעלו כחלק גם מהביטוי הריאתי שיש לבעיות ריאה כמובן ונשימה בקורונה של קרישים כחלק מהסיבה שקורית בעיות הנשימה, ואז יצירת קרישים היא גם משפיעה כנראה גם על שפיכות של שבץ מוחי, מעלה אותה.
אז בוא תאר לנו את הקשר הזה, זאת אומרת איך בדיוק זה קשור?
אז מה שפורסם עכשיו, באמת בוועידה הבינלאומית של האמריקן סטרוק אסוסיישן, שהם לקחו אנליזה מרישום של אמריקן הארט אסוסיישן, של מעל 20 אלף מאושפזים עם קורונה, והתאשפזו מנובמבר 20, והשוו אותם למחקרים דומים עם חולים עם מחלות זיהומיות דומות, שפעת, זיהום בדם, וראו שבאוכלוסיית חולי קורונה יש עלייה עדיין בשיעור של שבץ מוחי. בהשוואה, וזה בכל זאת היה באנשים שיש להם גם גורמי סיכון. זאת אומרת, השבץ מוחי שהראה בחולי קורונה בשיעור גבוה יותר, עדיין התרחש באנשים שיש להם גורמי סיכון הרלוונטיים בכלל באוכלוסייה לאירוע מוחי, למשל לחץ דם, סכרת, פרפור פרוזדורים, כל אלה גם כך מעלים את הסיכון, ובקורונה עוד יותר מזה.
אז איך הנגיף, תאר לי את המסלול שמתחיל בנגיף ונגמר בשבץ מוחי, איך זה בדיוק קורה?
אז מה שחושבים, זה לא באמת יודעים איזה השערות, שיש כחלק מהתגובה כנגד הנגיף, הגוף מפריש ציטוקינים ומפריש חומרים כדי להילחם במחלה הדלקתית. כחלק מההפרשה של החומרים האלה, הגוף מגיב ומתחיל ליצור, מערכת הקרישה מתחילה להגיב ביתר. ואז נוצרים קרישים במקומות שונים, שחלקם בריאות, ואז יכולה להיות הידרדרות ריאתית, כמו שאנחנו מכירים בקורונה. ובחלק מהאנשים, משהו כמו 1.4% במחקר הזה, היה מחולי קורונה, פיתחו שבץ מוחי.
וואו, ויש מה לעשות? זאת אומרת, מלבד כמובן איכשהו לעצור את גורמי הדלקת בהתחלה, או את התהליך הדלקתי באמצעות אולי סטרואידים וכו', וכך להפחית את הסיכון, מה אפשר לעשות כדי למנוע את הסיכון לשבץ בעקבות נגיף קורונה?
אז באנשים עם גורמי סיכון כבר יש מרכזים שמטפלים בקורונה, שמתחילים להם איזשהו מידה של דילול דם להגנה, כדי למנוע אירועים מוחיים, שרואים שיש חולה עם גורמי סיכון עם קורונה קשה. וכמובן דברים שיכולים אולי להוריד את המערכת האימונית, שהם עדיין בספק אם אפשר לתת אותם או כדאי לתת אותם, אז אנחנו עדיין לומדים את הדברים האלה.
אוקיי, אז מה המסקנה, מהי השורה התחתונה של מחקר כזה? אנחנו יודעים אז באמת שהנגיף עצמו גורם ככל הנראה למין תופעות ממושכות ומגדיל את הסיכון להרבה מאוד דברים. כשאני יודע שאם איכשהו נדבקתי ולא יודע למה, אבל לא חוסנתי, שוב, לצורך הדוגמה כמובן, וחליתי בנגיף קורונה, מה עליי לעשות כדי איכשהו לעקוב אחרי האפשרות הזו לשבץ?
מישהו שיש לו חולה בקורונה ויש לו גורמי סיכון, אני חושב שהוא צריך להיות בהשגחה קצת יותר רצינית. מה שכן זה אולי מחזק, וזה במה מצוינת להגיד לקהל ששומע, זה שכדאי לאנשים עם גורמי סיכון וסקולרי, כמו סכרת, לחץ דם, פרפור, להתחסן ולהימנע מהקורונה עצמה, לעומת החששות שיש לאנשים מהחיסון, שהן באמת כמעט מבוטלות ביחס לסיכון שהם עלולים לחוות אם הם יחלו בקורונה. אז זאת האוכלוסייה שדווקא הייתי מאוד מאוד ממליץ שאם מישהו חושש, אז דווקא כן להתחסן ולא לא לפחד מהחיסון עצמו.
טוב.
וגם לדעת שעדיף להתחסן, מאחר ואם אתה חולה בקורונה ויש לך גורמי סיכון, הסיכוי לאירוע מוחי או לחוות אירוע מוחי הוא גם מגדיל את התמותה פי שתיים, מה שנקרא במחקר הזה. אז ככה שבאמת אני חושב שהדבר העיקרי זה מוטיבציה לחיסון בחולים עם גורמי סיכון וסקולריים. ודבר שני, שוב לנצל את זה, אנשים עם גורמי סיכון וסקולריים צריכים להיבדק וצריכים לקבל טיפול מונע לשבץ מוחי, כדי לא לחוות אותו עם או בלי קורונה.
אז הנה אנחנו שוב מגיעים לנקודה הזו שאם עד עכשיו לא הייתה ברורה, שווה שוב לחזור עליה, ודאי אם יש לכם גורמי סיכון, אם אתם אוכלוסייה בסיכון, אתם חולים באיזושהי מחלה שקשורה לכלי דם, סוכרת וכו', קל וחומר להתחסן, כי זה לא אומר שאם נדבקים בנגיף ואז מחלימים ממנו, אז הדברים הם חוזרים לקדמותם, זה לא בהכרח אומר את זה. הנה אנחנו מגלים פה שבכל זאת הגדלת הסיכון לשבץ היא משמעותית מאוד.
נכון.
טוב, תודה לך על השיחה הזאת, דוקטור דוד אוריון, מצנתר מוח, מנהל המרכז לשבץ מוחי ומחלות נוירו-וסקולריות במרכז הרפואי שיבא תל השומר. תודה רבה.
תודה רבה, הרבה בריאות, חג שמח.
נשק חדש במלחמה בחיידקים שמפתחים עמידות לאנטיביוטיקה, אנזימים חדשים שמופקים במעבדה. כשחיידקים משתפים פעולה, הם מסוגלים ליצור מבנים קשיחים דמויי מבצר, שעלולים להיות מסוכנים במיוחד, כי הם משפרים את העמידות של אותם חיידקים לאנטיביוטיקה. אבל פרופסור שראל פליישמן, שכבר נמצא איתנו על הקו, יחד עם חוקרת מהמכון הטכנולוגי של קליפורניה, חברו יחד לשיתוף פעולה שעשוי להוביל לשינוי גישה במאבק נגד אותם מבצרי חיידקים מסוכנים. הדברים פורסמו בכתב העת PNAS. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור שראל פליישמן מהמחלקה למדעים ביומולקולריים מכון ויצמן למדע. שלום.
בוקר טוב.
אז ראשית, רגע לפני שנדבר על הפתרון שלכם, בוא נדבר על הבעיה. מה הם אותם מבנים שהחיידקים יוצרים?
כן, אז יש חיידקים מסוימים, במיוחד חיידקים שהם גורמים למחלות קשות, שיוצרים סביב המושבות שלהם, מבנים קשיחים כאלה שיכולים להידבק מאוד בחוזקה למשטח, ולכן קשה לשטוף אותם, וגם הם מגנים על החיידק מפני תנאים סביבתיים קשים. למשל, מפני אנטיביוטיקה. ואז קשה מאוד לפנות את הזיהום כרוני שנוצר על ידי חיידקים כאלה.
זו ממש הגנה פיזית? הם חוברים זה לזה ומגנים בגופם כך אחד על השני?
הם יוצרים, כמעט כך, הם באמת חוברים אחד לשני, אבל יוצרים מסביב לכל המושבה מין מעטפת של חלבון וסוכרים שהיא מאוד
וואו.
קשיחה, יש לה אופי שקצת מרגיש כמו פלסטיק, כזה מין גומי כזה, שנדבק מאוד בחוזקה שוב למשטח, וגם יוצר שם חללים שבתוכם הם גדלים אומנם יותר לאט מאשר חיידקים חופשיים, אבל שוב, הם מוגנים יותר מפני הסביבה שלהם.
אגב, זה גם קורה בגוף שלנו, או שרק על משטחים בחוץ?
אז זהו, אנשים בריאים לא אמור לקרות. יש במקרים מסוימים על פני השיניים, במצב של הששת מאוד חמורה, זה יכול לקרות. הבעיה היא בעיקר חמורה בחולים של cystic fibrosis, CF, שבריאות שלהם אין ניקוי מספיק טוב של חיידקים, ושם יכול להיווצר זיהום כרוני מהסוג הזה, ומאוד קשה לטפל בו בעזרת אפילו אנטיביוטיקה, וזה יכול להגיע לדלקת זאת חמורה וסכנת מוות. במקרה שני שהוא מאוד, גם כללי וגם מאוד מסוכן, זה פצעים שנוצרים אצל חולים סוכרתיים, שוב מאוד מאוד חמורים, שהרבה פעמים בכפות הרגליים שלהם נוצרים פצעים, כלי אדם נפגעים, ונוצרים פצעים חמורים, ושם מתלבש חיידק כזה יותר ביופיום, ושוב קשה מאוד לנקות אותו או לטפל באנטיביוטיקה, וזה יכול גם כן להוביל למצבים, גם סבל מאוד קשה וגם סכנת חיים.
טוב, אז זו הבעיה. מה הפתרון שלכם, שהוא מאוד נסקרן?
אז לפני כמה שנים, השותפה שלנו בקמטק, דיין יומן, גילתה אנזים ממקור חיידקי אחר, לא מהחיידקים שיוצרים את הביופיום הזה, שיכול לפרק איזושהי מולקולה קטנה שהיא דרושה לחיידקים כדי לסגסג בתוך הביופיום. השאלה מה בדיוק המולקולה הזאת עושה, היא עדיין תחת מחקר די אינטנסיבי, אבל כנראה שהיא עוזרת למטאבוליזם שלהם. בכל מקרה, אם היא גילתה אנזים שיכול לפרק את המולקולה הזאת, והמחשבה הייתה שהאנזים הזה יכול באמת אפילו אולי להרוג את הביופיום, אבל הפעילות שלו היא מאוד מאוד חלשה, והיו לו עוד כל מיני בעיות, מאוד קשה אפילו להפיק אותו. אז הגילוי הזה היה מאוד מרעיש ומסקרן, אבל מאוד קשה לעבוד עם האנזים הזה, הוא ממקור לא ידוע, הוא קשה לעבוד איתו במעבדה.
ואיך יוצרים אותו? שוב נזכיר רק למאזינות ולמאזינים, כי אנחנו אומרים אנזים, הכוונה היא לזרז, לקטליזטור, והוא בעצם חלבון שהתפקיד שלו מהקריטים שיש בגוף שלנו, וזה לזרז כל מיני תהליכים כימיים, אבל, ואתה אומר שהוא מאוד פלואידי, הוא לא יציב וכולי, איך בכל זאת מפיקים אותו?
נכון, אז היום בביולוגיה מודרנית בעצם אפשר להפיק כמעט כל חלבון שאנחנו רוצים, על ידי כך שאנחנו מזמינים את ה-DNA שמקודד לחלבון, DNA מקודד בעצם, כל שלוש אותיות של DNA מקודדות לחומצה אמינית אחת של החלבון, אפשר בעצם להחדיר את ה-DNA הזה לחיידקים, במקרה הזה באמת החדיר אותו לחיידקים, או לתאים אחרים, אתה בעצם מזהה את ה-DNA הזה כאילו זה DNA שלו, הוא חושב שבעצם זה מדובר בגן שלו עצמו, ומתחיל לייצר את החלבון על פי ההוראות שאנחנו נתנו. ואז בעצם אפשר לייצר, למעשה כל חלבון שאנחנו רוצים היום, בצורה כזאת. הבעיה היא שאם החלבון הוא לא יציב, התוצר של ה-DNA הזה הוא בסופו של דבר לא יציב, הוא יתפרק מאוד בקלות, ואז אנחנו בעצם לא נוכל לעבוד עם החלבון שהחיידק או התא האחר ייצר עבורנו. וזאת הבעיה שאנחנו מנסים לפתור כאן.
וואו, עכשיו, מה החלק של כל אחד מכם? אני מבין שאתה סייעת באמת בהפקת החלבון. מה החלק של כל אחד מכם במחקר מסקרן אותי?
בדיוק, אז דיין יומן גילתה את האנזים הזה, והיא בעצם הובילה את ההיבטים הביולוגיים יותר, המיקרוביולוגיים נאמר כך, של העבודה. אנחנו מפתחים במעבדה שלי שיטות ייחודיות למה שנקרא אופטימיזציה של חלבונים. אנחנו, בעצם יש לנו שיטות שבוחנות את המבנה של המבנה האטומי של החלבון. לכל חלבון יש בעצם איזשהו מבנה אטומי ייחודי, ואנחנו מוצאים בתוך החלבון הזה, בתוך המבנה הזה, נקודות חולשה נאמר, שאותן אנחנו מחזקים בעזרת מוטציות. אז בעצם אנחנו מבקשים לשנות את התוכנית, תוכנית הבנייה של של החלבון, בעצם את ה-DNA שלו. אנחנו מכניסים מוטציות על פי החישובים שלנו, שאנחנו מעריכים ישפרו את היציבות ואת הפעילות של האנזים. אז במקרה הזה, האנזים הזה הוא מאוד מאוד ייחודי באמת, וזה לראשונה שאנחנו נתקלנו באנזים מהסוג הזה, היינו צריכים לפתח בעצם שיטה חישובית חדשה, לעבודה של תלמידת מחקר במעבדה, רוזה ליליפש סוקוליק, וביחד עם עמיתת מחקר, אולגה חרסונסקי, הם ניצבו אנזימים שוב חדשים ומתוקנים, אפשר לומר כך, אפשר לקרוא לזה, לחשוב על זה כאילו אנחנו משפצים את האנזים הטבעיים, ואז אנחנו שלחנו את התכנונים שלנו, את העיצובים שלנו, למעבדה בקלטק, כדי שיבחנו אותן ממש במעבדה על ביופילמים אמיתיים של החיידק המסוכן הזה. והם שם עשו את כל העבודה, הם נראו בצורה מאוד מאוד מרשימה, שהשילוב של האנזים המתוקן עם אנטיביוטיקה שבדרך כלל לא פוגעת בביופילם, אנטיביוטיקה כללית שמשתמשים בה הרבה מאוד, אבל היא לא פוגעת בביופילם באמת, השילוב הזה ביחד באמת מסוגל להרוג חיידקים בתוך ביופילם. וזה באמת וואו. מאוד מאוד מסקרן וחשוב להמשך.
נשמע שזה עוד צעד חשוב. שוב, אני משער שיש לחיידקים הרבה מאוד פטנטים להילחם או לפתח עמידות לאנטיביוטיקה, אבל מדובר בצעד שהוא חשוב לגמרי, וגם הטכניקה שבה באמת פיתחתם את החלבון היא מסקרנת, ונשמע שמדובר בפתח לייצור של הרבה מאוד או להפקה של הרבה מאוד סוגי חלבונים, אבל זה עוד צעד אחד במלחמה בינינו לבין כמובן החיידקים במסגרת הניסיון שלהם לפתח עמידות לאנטיביוטיקה.
בדיוק כך, כן. אנחנו חושבים שפה אנחנו תוקפים נקודה תרופה מאוד עדינה, נאמר את זה כך, של החיידקים, כי היא לא קשורה למנגנונים שבדרך כלל תוקפים אותם בעזרת אנטיביוטיקה, זה תוקף בעזרת איזשהו מנגנון אחר שקשור שוב למטאבוליזם שלהם. אנחנו חושבים שכנגד זה אולי יהיה להם יותר קשה לפתח עמידות, אבל לא למחוסן, זה נכון.
וואו. טוב, תודה לך על השיחה הזו, פרופסור שראל פליישמן, מהמחלקה למדעים ביומולקולריים, מכון ויצמן למדע. תודה.
בשמחה, חג שמח.
בארצות הברית ובקנדה נערכים למלחמה בצרעות קטלניות. מדענים בצפון אמריקה נערכים לאותה מלחמה נגד מין פולה של צרעות ענק שמגיע מאסיה. הצרעות טורפות את אוכלוסיית הדבורים המקומית וחרקים אחרים, מה שפוגע במערכת האקולוגית וגם בתהליך ההאבקה של גידולים חקלאים רבים. זה גם משהו שעלול להיות מסוכן לבני אדם ישירות כמובן, ולא רק בעקיפין. עיקר המאמץ מרוכז בפיזור אלפי מלכודות על ידי הרשויות והתושבים כדי ללכוד מלאכות לפני שהן מקימות קינים. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור אירן לוין מבית הספר לזואולוגיה ומוזיאון הטבע על שם שטיינהרד באוניברסיטת תל אביב. שלום.
בוקר טוב.
אז למד אותנו על הצירה הקטלנית הזו, מיד נבין איך היא הגיעה לשם, אבל טוב, מה שיכול לקרות ככל הנראה קורה בסופו של דבר, בכל מה שקשור למינים פולשים, אבל בואו למד אותנו מעט על המין הזה.
אז הצירה, קוראים הצירה האסייתית הענקית, או הצירה המנדרינית, זו צירה חברתית, דומה במבנה החברתי שלה לדבור שאנחנו מכירים בארץ, או הצירה המזרחית, זה השם הנכון להגיד, שחיה בארץ. וזאת חיה גדולה מאוד ומאוד אגרסיבית. הגדולה, אני מדבר בערך אורך של 5 סנטימטר, בערך פי 3 או 4 מהצירה המזרחית שלנו. והצרעות האלה ניזונות בבעלי חיים קטנים שהן צדות ומביאות לכברת שלהם. זה יכול להיות חרקים אחרים או דבורי דבש שהן מאוד אוהבות לאכול. ולכן גם יש דאגה גדולה, כי הן יכולות לחסל כברות שלמות של דבורי דבש.
שמע, אני נמצא מול תמונה של הצירה הזאת. כמובן שזה משהו שהוא לגמרי לא מדעי מה שאני אומר, אבל זה מלחיץ. הן נראות רעות. אבל שוב, כך זה נראה.
כן, האמת, שאני עובד עם צירות כבר לא הרבה שנים, אבל למדתי להתאהב בהן, כי למרות המראה המאוד מלחיץ שלהן, זאת חיה מאוד מרשימה.
כי מה? למה?
המבנה החברתי של הצרעות הוא, כמו שדבורים חיות בכברת, שיש תפקידים לכולם, אז הצרעות חיות גם כן בכברת כזאת, אבל אצל צרעות, כל המבנה החברתי הוא סביב האוכל. בעצם כל הצירה המפחידה הזאת, הענקית, הציידת, היא לא יכולה לפרק בשר. היא יכולה רק להשיג אותו. ובעצם הן צדות בעלי חיים, או מוצאות חיות מתות ומפרקות מהן חתיכות של בשר, והן מביאות את זה לכברת שלהן, ושם הן מאכילות את האחיות שלהן שנמצאות במצב של זחל, מאכילות אותן בבשר, והאחיות של הצרעות שהן זחלים, הן בעצם הדבר הכי לא מפחיד שאתה יכול לדמיין, זה מין סק כזה חסר יכולת תנועה, והסק הזה הוא מפעל ביוכימי שהופך בשר לסוכר.
די.
ואת הסוכר הוא מעניק בצורה של מעין טיפה של נוזל שקוף בחזרה לאחיות הבוגרות שלו, ובעצם הצרעות חיות מסוכר ולא מחלבון, אבל הן חייבות להביא חלבון לקן כדי לאבד אותו בקן,
שמע, זה נשמע כאילו יש להם מין מערכת עיכול קולקטיבית, מין קיבה חברתית קולקטיבית.
זה בדיוק, בדיוק. העיכול הוא משהו שכל הקולקטיב עושה, ובעצם יש תלות מאוד גדולה של הבוגרים בצעירים בשביל התזונה, ושל הצעירים בבוגרים בשביל להביא את החומר גלם. ואם דבורים אוגרות דבש בשביל שיהיה להם מזון, אז צרות בעצם מחזיקות את המקור מזון בצורה של זחלים שמייצרים מזון לכל הכבד.
וואו, שמע, האמת שבאמת זה אתה הרשמת אותי, שהצרות כמובן באמצעותך, אבל וואו, זה באמת וואו, לא מכיר יצורים כאלה שמתנהגים כך, או שמאקלים קולקטיבית באמצעות הדור הצעיר וכו'. בוא נדבר על המין הפולש הזה, איך הוא הגיע לארצות הברית, לקנדה?
האמת שזו תעלומה איך הם הגיעו. הסברה מדברת על זה שהם הגיעו באוניות מטען, שזה מלכה התחילה לבנות קן בתוך אונייה כזאת, והגיע עם הקן, אבל באמת אין לזה הוכחה, וכנראה שהגיעו כמה פעמים, כי אם בודקים את הגנטיקה שלהם, רואים שהם הגיעו מאזורים שונים, מקוריאה ומיפן, כנראה שהיו כמה פלישות של הצרעות האלה לצפון אמריקה.
עכשיו, מה אפשר לעשות נגד מין פולש כל כך אגרסיבי? זאת אומרת, יש מה לעשות? נשמע שבכל מה שקשור לחרקים, מה הסיכוי למגר את הדבר הזה?
אתה יודע, האמת שאנחנו לא ממש יודעים, אבל הסיכוי הכי טוב הוא לתפוס אותם בשלב שהמלכה עוד לא הקימה קן. בישראל היה במשך שנים נהוג לתת פרסים לילדים שהביאו מלכות של צירה מזרחית לקברנים. אני בתור ילד, אם הייתי אוסף, גדלתי בקיבוץ בצפון, אם הייתי מביא למנהל כברת שלוש מלכות, הייתי מקבל שוקולד מתנה.
די! מעניין אותי איך המלכה הזו נראית, אבל אוקיי, בהשוואה כמובן לצורות.
מאוד קל לזהות, המלכה היא ענקית, והמלכות באביב, שהן יוצאות משנת החורף והולכות לייסד את הקן החדש, הן מחפשות מזון סוכרי, והן נמצאות הרבה על פרחים שפורחים בעונה הזאת. ובעצם ילדים היו הולכים עם רשתות בקיבוץ, ותופסים מלכות ברשתות, והולכים לכברת, והחכמים גם היו יודעים איפה זורקים בגופות בכברת, של המלכות שהביאו, והולכים ואוספים ומקבלים עוד שוקולד אפילו. אז אותו דבר מנסים לעשות בצפון אמריקה, מנסים לעשות לשתף את האזרחים בלבנות מלכודות שמושכים את המלכות בעונת האביב, ובעצם אולי אפילו לתגמל את מי שיביא מלכות לחוקרים בעצם. וזה הדרך אולי היחידה לעצור את הפלישה, לתפוס בשלב הזה של המלכה.
זה נשמע לך משהו שיש לו סיכוי? כי איכשהו נשמע שקשה מאוד להשתלט על מין כזה.
אתה צודק, ובמידה והמין יתחיל באמת להתבסס, אז יש שיטות הרבה יותר אגרסיביות, למשל, הצעות האלה מחפשות בשר, אז לשים בשר שהוא מורעל ברעל שלא פועל מיד, ואז הן לוקחות אותו ומביאות אותו אל הכברת והורגות את כל המושבה. אבל זו שיטה כבר הרבה יותר מסובכת, וכרגע עובדים לנסות לתפוס את המלכות הצעירות, והפלישה עדיין היא לא מאוד משמעותית כנראה.
וואו,
מסתכלים על המספרים שמדווחים, זה לא מספרים גדולים שיש.
בהמשך לסיפור שלך על ילדותך, יש צרעות מהמין הזה בישראל?
לא, גם לא סביר שיגיעו. האקלים שלנו הוא מאוד מאוד חם. למעשה מכל מיני הצרעות בעולם, הצרעות הגדולות, יש רק מין אחד שמסוגל להסתדר באקלים שלנו, והוא כבר נמצא כאן. והמין שלנו מתחיל היום לפלוש למשל למקסיקו, ששם האקלים דומה לשלנו. אבל הצירה המנדרינית לא תוכל להסתדר באקלים החם והיבש שלנו.
أو, טוב, תודה לך על הדברים, דוקטור ערן לוין, מבית הספר לזואולוגיה ומוזיאון הטבע על שם שטיינהרד באוניברסיטת תל אביב. תודה.
יום טוב.
שלשום, ביום שני, זה סוף סוף קרה. שיגורם של שלושה לוויינים אוטונומיים של הטכניון במסגרת פרויקט אדלי סמסון. השיגור היה אמור להיות בשבת, הוא נדחה ליום שני, ואכן להק הלוויינים הזעירים שוגר מקזחסטן, אכן בבוקר יום שני. עם זאת, על פי גורמים בטכניון, טרם נוצר קשר עם הלוויינים, אנחנו מיד נבין מדוע, ובאותו השיגור בדיוק, גם שוגר לוויין משימת אלסאט די, שעתיד לספק מענה לפסול את החלל הרבה שמרחפת לאיפשהו בשמיים כמובן. השני הפרויקטים האלה אנחנו רוצים לדבר עם מידד פריינטה, מהנדס המערכות של הפרויקט, היזם, מהנדס חלל וסמנכ"ל טכנולוגיות בסקיי אנד ספייס גלובל. שלום.
בוקר טוב דודו, מה שלומך?
בסדר, אז הנה אנחנו שוב מדברים, והפעם אנחנו מדווחים למאזינות ולמאזינים שזה אכן קרה.
כן, אכן ביום שני בשעה 8:07, טיל הסויוז שוגר לחלל עם רכב החלל פרגט שפיזר כ-38 לוויינים במסלולים שונים, וביניהם את הלוויינים שציינת, את שלושת לווייני סמסון אדליס, וגם את משימת אלסאדי, שזה לוויין אחד שבעצם מורכב משני לוויינים. משימה ראשונה בעולם להוכחת יכולת של איסוף חללי, משימה מאוד מרגשת שמכילה המון אלמנטים מאוד מאוד מעניינים.
רגע, אז אוקיי, הלוויינים הזעירים הם אותם לוויינים שעליהם דיברנו, נכון? מדובר ממש בכמה לוויינים קטנים שבסופו של דבר אמורים לסייע לנו באיתור אנשים, מטוסים וספינות, איתם עדיין לא נוצר קשר מהקרקע, נכון? זה כך מסרו לנו מהטכניון.
למיטב ידיעתי נוצר קשר ראשוני, הלוויינים עדיין בשלבי בדיקות והכנסה לשימוש מבצעי. כשלוויין משוגר לחלל, המערכות הרבות שלו, חלקן מופעלות באופן אוטומטי וחלקן מחכות לפקודות מהקרקע. וזה לוקח סדר גודל של בין שבוע עד לשלושה שבועות, תלוי עד כמה הלוויין מסובך, עד שכל מערכות הלוויין עובדות. ונכון לשלב זה, אני, למיטב ידיעתי, שוב אני מדגיש, נוצר קשר ראשוני, מערכות התקשורת עובדות, ועכשיו עמלים להפעיל את כל שאר המערכות שכוללות בין היתר את מערך טיסת המבנה ואת ציוד הרדיו שמאפשר איסוף ומדידת משדרים על הקרקע לטובת איכון.
ובאמת, לאחרונה אנחנו מדווחים גם בתוכנית שלנו על לוויינים יותר ויותר קטנים, נכון? הטרנד הוא הקטנה מאוד, הקטנה גדולה כמובן, במרכאות, הקטנה משמעותית של הלוויינים, נכון? זה כבר לא הלוויינים של פעם.
זה כבר לא הלוויינים של פעם, יש היום מגוון רחב מאוד של גדלים של לוויינים פעילים, מלוויין שנקרא פוקט קיוב, לוויין כיס, שהוא בגודל של 5x5x5 סנטימטרים, ועד לוויינים יותר גדולים. הטרנד שתפס ממש ומצאו לו המון שימושים מסחריים, שזה בעצם היה הדרייב הרציני, זה לוויינים שנקראים ננו לוויינים, שמה שקובע והופך אותם לננו זה שהם במשקל של עד 10 קילוגרם, בגדלים שונים, בין קוביות של 10x10x10 ועד לוויינים קצת יותר גדולים בגודל של מקרר קטן, ועדיין מדובר במהפכה אמיתית, בגלל שהמזעור באלקטרוניקה אפשר למזער גם את גודל הלוויינים. המון אלמנטים נפרסים שאפשרו עדיין לפרוס פאנלים סולאריים גדולים שמייצרים חשמל לטובת המשימה, וכמובן הדבר החשוב, היכולת לשגר מקבצים של לוויינים, המון לוויינים בשיגור בודד. זה היום לא נדיר לראות שיגור שבו יש כמה עשרות עד כמה מאות לוויינים בשיגור בודד, וזה אכן הפך לדבר החם הבא, ביחד עם הזרמה של כסף מהמגזר הפרטי לתעשיית החלל, זה שינה לחלוטין את תעשיית החלל. יחד עם הריבוי הזה, יש כמובן גם סיכונים. לוויינים שמתקלקלים, לוויינים שפשוט מפסיקים לעבוד, המון המון זבל חללי, והמשימה שהזכרת, LCD, End of Life...
זהו, אז בוא נדבר עליה באמת, כי זה לא פחות מסקרן כמובן, אנחנו מדברים הרבה על פסולת שמרחפת לה בחלל, שגם מסכנת אסטרונאוטים ולוויינים וכולי, מהו אותו לוויין LCD?
שיתוף פעולה בחברת אסטרוסקייל שמקורה בסינגפור, ויש לה גם זווית ישראלית, ונרחיב על זה בהמשך, וחברת SSTL הבריטית. מדובר למעשה בשני לוויינים, אחד במשקל של כ-180 קילוגרם עם מערכת רנדבו אנד דוקינג, מערכת שמאפשרת תפיסה, ולוויין קטן יותר של 20 קילוגרם שמשמש כמטרה. הם יטוסו יחד, הם עכשיו טסים יחד, ואז בנקודה מסוימת הפרויקט הזה יבצע שלוש משימות שונות. אחת תהיה הפרדה של לוויין המטרה, הם נקראים טארגט וצ'ייסר, רודף ומטרה, והרודף אחרי מספר מסלולים בהקפה סביב כדור הארץ ישיג חזרה את המטרה, ינהל עליה, ובעזרת מערכת עגינה מגנטית ינהל חזרה ובעצם יצמד אל המטרה. זה יהיה המשימה הראשונה, שהיא נחשבת יחסית פשוטה. לשני הלוויינים, דרך אגב, יש מערכות הנאה. המשימה השנייה תהיה משימה קצת יותר מורכבת. הרודף יפריד שוב את המטרה, יתרחק ממנה, ואז יבצע מין ריקוד בחלל ויקיף אותה מכל הכיוונים כדי לצלם אותה ולהבחן את המהירות הזוויתית שלה. מה שיקרה בינתיים זה שלוויין המטרה יכניס את עצמו בכוונה לסחרור, לדמות מצב של לוויין שיצא משליטה. ובשלב הזה מערכות הוידאו ומערכות הלייזר בלוויין הרודף יעריכו את המהירות הזוויתית, יגבשו אסטרטגיה של איך להתקרב בצורה בטוחה, ויביאו את הרודף שוב ללכוד בעזרת המערכת המגנטית את המטרה תוך כדי שהיא מסתובבת. משימה מאוד מאוד מסובכת, לא נעשתה בעבר, ויש פה איזושהי קפיצת מדרגה מאוד מאוד גדולה. ואחרי שהוא יעשה את זה, הוא יפריד את המטרה שוב, ייתן לה להתחמק ממנו בצורה מאוד מאוד ממשית, זאת אומרת הוא יהיה מאוד רחוק, ואז הוא ירדוף אחריה שוב, יתפוס אותה שוב, הפעם בלי שיתוף פעולה, מה שנקרא Uncooperative Target, ואחרי שהוא יתפוס אותה בפעם השלישית, שתי הלוויינים יצללו יחד לאטמוספירה, וישרפו באטמוספירה, וידמו סילוק של זבל חללי מהחלל לטובת ניקוי החלל. רק לסבר את האוזן לגבי שברי חלל, ממש לא מזמן, אחד מלווייני חיזוי מזג האוויר של האמריקאים, של נועה, התפוצץ והפך בשנייה אחת מלוויין אחד לשברים, ועכשיו השברים האלה נמצאים בחלל. הזווית הישראלית המעניינת של פרויקט LSD הוא שהאלגוריתמיקה לטובת התהליך שנקרא Rendezvous and Docking, זאת אומרת התקרבות בטוחה ועגינה ללוויין מטרה, פותחה בישראל בחברה שנקראת Effective Space Solution, שהיה לי העונג להיות ה-CTO שלה בעבר ובין המייסדים שלה, שפתח אריה הלזמן שהיה יוצא תעשייה אווירית, והחברה הזאת נמכרה לפני כשנתיים לחברת אסטרוסקייל, שהבינה שיש פה התקדמות מאוד מאוד גדולה בפיתוח האלגוריתמיקה, ובעזרת האלגוריתמים האלה, ממש בימים הקרובים אנחנו נראה את המשימה הזאת קורית, ויש פה המון 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 מתח סביב העניין הזה, כי אם זאת תהיה משימה מוצלחת, אנחנו נראה בעתיד הקרוב ממש משימות לניקוי החלל.
כן, כן, אנחנו ידענו או הבנו שבסופו של דבר זה מה שיקרה, והנה זה קורה מאור וגידים. תודה רבה לך על העדכון הזה. מידת פריינטה, מהנדס המערכות של הפרויקט והיזם, מהנדס חלל וסמנכ"ל טכנולוגיות בסקי אנד ספייס גלובל. תודה רבה.
תודה, דודי, יום טוב.
אפשר לצפצף, בחשבון זה נכון, אי אפשר לזייף, אך מי אמר שבחשבון אי אפשר לקיים?
ובמסגרת פינת המתמטיקה נעסוק במספרים אמיתיים ומספרים לא אמיתיים, פייק מספרים. שלום למיכאל גורודין ממכון דוויצון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. שלום.
שלום, כן. לא כל המספרים הם אמיתיים, וזה עורר הרבה מאוד ויכוחים ודיונים לאורך מאות השנים האחרונות, כולל תגובות מאוד יצריות ועצבניות של מתמטיקאים מכובדים שטענו שמרמים אותם.
מה זה אומר מספר לא אמיתי, מעניין?
אז בעצם המספרים היחידים שלגביהם אין ספק, אלה המספרים שאנחנו סופרים איתם, 1, 2, 3, 4, 5, את האפס הכניסו פנימה אחרי שהבינו שהוא גם בסדר. מספרים אחרים מתחילות להיות קצת בעיות. גם עם מספרים, שבוע שעבר דיברנו על פרופורציות, גם עם מספרים שמייצרים פרופורציות ויחסים, גם אין יותר מדי בעיות, כי זה לקחת מספרים רגילים, מספרים שסופרים איתם ולהגיד, אוקיי, זה יחס. חצי זה היחס בין 1 ל-2, שלושת רבעי זה היחס בין 3 ל-4 וכו'. אבל משם המתמטיקאים כל הזמן ניסו להרחיב את עולם המספרים בכל מיני סוגים נוספים של מספרים, ותמיד זה עורר התנגדויות וחוסר שביעות רצון. למשל, בסביבות ימי הביניים, בתחילת העת החדשה, מתחילים לדבר על המספרים השליליים. מינוס אחד, מינוס שתיים. זה עורר את... ואנשים מתחילים לשאול, מה זה אומר מספר שלילי?
באמת ששאלה טובה, נכון? כשחושבים על זה לעומק, או מנסים באמת להרגיש את זה, מה זה אומר? אני יכול להבין מה זה אומר, ובכל זאת זה לא אינטואיטיבי מיד.
אז היו מתמטיקאים שאמרו, תראה, כשאתה אומר לי שזאת פעולה, קח את 3 ותחסר ממנו את 2, מינוס 2 במובן של פחות 2, להחסיר את 2, אין בעיה.
נכון.
זאת פעולה, פעולת המינוס, שאתה מבצע אותה באמצעות המספר, המספר הוא 2. אבל אם אתה רוצה להגיד שמינוס 2 הוא מספר, זה דבר כמעט בלתי מתקבל על הדעת. והיו מתמטיקאים מאוד 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 מכובדים, שהתייחסו לזה בתור מין רעיון מגוחך של אנשים שלא מבינים על מה הם מדברים, הם... באמת, טקסטים של אויו מביישים את אחרון הטוקבקיסטים. כתבו, אם מישהו משתמש בדברים כאלה מומצאים ועזויים, הרי שזה כמובן, כי הוא לא יודע להסביר מתמטיקה כמו שצריך, ירידות אישיות כאלה.
אחת, כיף לשמוע שיש הרבה יצרים, וגם גישה טוקבקיסטית במרכאות או לא במרכאות, וגם בקרב אנשי מתמטיקה. זה מרגיע.
אין לך מושג עד כמה. אין לך מושג עד כמה. ובאצטלה של הגיגים על דברים חשובים, אבל בסוף כולם בני אדם וכולם מתעצבנים, וכולם חושבים שמי שלא מסכים איתם הוא אידיוט מוחלט שלא מבין שום דבר. עכשיו זה הלך והחמיר, המספרים השליליים עוד מילא. אחר כך חלקנו שמרו על זה איפשהו בתיכון או בלימודים, יש לנו מספרים שאפילו בשם שלהם יש הודעה בזה שיש שם משהו מוזר, אלה המספרים המדומיינים או המדומים. אלה מספרים שכשמכפילים אותם יוצא מספר שלילי. מספר שהוא כפול עצמו יוצא מינוס,
שזה... שזה מוזר, כי ככל, גם
חיובי כפול חיובי זה חיובי,
נכון,
ושלילי כפול שלילי זה חיובי, מה זה הדבר הזה? והחיזוק כאן הגיע דווקא מהצד של הפיזיקאים, שמהר מאוד התלבשו על המספרים האלה, והם פשוט התחילו לשים לב שהמספרים האלה מופיעים בצורה טבעית, לא כאיזה תעלול מתמטי, או כאיזה קיצור דרך מתוחכם, אלא כשאתה הולך לתורות פיזיקליות, כמו תורת הקוונטים, אפילו כמו חשמל, אתה מסתכל על המשוואות שמתארות את העולם שאנחנו חיים בו, ובמשוואות האלה מופיעים המספרים האלה. עכשיו, אתה יכול עם כל, אם כבר רוצים טריקים, אתה יכול עם כל מיני טריקים מאוד 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 מסורבלים, לייצג את הדבר הזה באמצעות רק מספרים במרכאות רגילים יותר. אבל זה כל כך מסורבל שאף אחד לא משתמש בזה, אי אפשר באמת לעשות פיזיקה ככה. אז נשאלת השאלה, אם המספרים המדומיינים האלה, שאתה מכפיל אותם אחד בשני ויוצאים לך מינוסים, אם הם מופיעים בתוך משוואות שמתארות את המציאות הפיזיקלית.
שוב, נגדיר, באמת נסביר אולי למאזינות ומאזינים שיש, כל שאני מכיר מספר אחד כזה לפחות, שהוא שורש של מספר של שלילי וכולי, זאת אומרת, ויש לזה שימושים גם כפי שאמרת בחשמל, אתה אומר שזה באמת מין סוג של תעלול מתמטי, אבל כן יש לו אחיזה במציאות.
אז ברגע שאתה מסתכל על פיזיקה, זה לא תעלול מתמטי, אתה פשוט, נכון. אתה לא יכול לעשות פיזיקה בלי המספר.
נו, אז פה הם צריכים להרים ידיים המתנגדים.
זה באמת טיעון מאוד מאוד, מאוד, מאוד חזק, אבל המתנגדים הם מאוד מאוד מתוחכמים, וכשהם ראו שהם לא יכולים לתקוף את המספרים האלה, הם מצאו לעצמם את המטרה עוד יותר משונה, וזה אחד מהוויכוחים האחרונים בעולם המתמטי. יש מתמטיקאים ופיזיקאים גם שמסתכלים לאחרונה על המספרים הממשיים, שאתה יודע, קודם כל השם שלהם, מספרים ממשיים, הם ממשיים, הם אמורים להיות ממש קיימים. מה זה מספרים ממשיים? זה פשוט ציר המספרים, זה כל דבר שכאילו יש לו גודל על ציר המספרים. כל מספר שאתה יכול לכתוב 3.7, 8, 9, 10, תוסיף כמה ספרות שאתה עושה אחרי הנקודה, אתה תקבל מספר. ויש לאחרונה החיו מחדש טענה שהתעוררה כבר באמצע המאה ה-20 של מתמטיקאים שאמרו, רגע, 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 מה זה אומר אין סוף ספרות אחרי הנקודה שאפילו אין שיטה לגלות אותם? אז היא מספר כמו פאי. אנחנו יודעים
שיש
3.14, יש לה המון המון ספרות, אבל לפאי יש אלגוריתם, יש כלל, שאתה פשוט, אם אתה עוקב אחריו מספיק, אז אתה מגלה את כל הספרות שלו, אבל כל הספרות שלו מגולמות בכלל מאוד ברור. אבל אני יכול לדמיין מספר שהוא, לא יודע מה, 7.9243-1.
סתם אקראי. אוקיי.
כן, תשאל אותי לפי איזה, לפי איך אתה קובע מה הספרה הבאה. אני אומר לך, אני אומר, אין כלל. ואז באו אנשים, אמרו, רגע, אז יש פה אינסוף ספרות. האינסוף ספרות האלה לא עובדות לפי שום כלל. אין לנו בטבע דברים כאלה, אין לנו דברים אינסופיים בעולם. חלקיקים הם סופיים, דברים הם סופיים, מה זה אומר? מספר שיש לו אינסוף ספרות ולא מציית לאף, אז הוא לא קיים. זו טענה מאוד מאוד רצינית של מתמטיקאים מאוד מאוד רציניים, ולאחרונה יש גם כמה פיזיקאים שהצטרפו לטענה הזאת, שאומרים, אין מספרים כאלה. אם אתה לא יודע להגיד מה הכלל שקובע, אין בעיה שיהיו אינסוף, הבעיה זה לא האינסוף. בעצם הבעיה היא בעיה של מידע. אם יש למספר הזה אינסוף ספרות, אבל האינסוף ספרות האלה נקבעים על ידי כלל, אז המידע שקובע את המספר הזה הוא סופי. תן לי את הכלל, הכלל קובע את המספר, סיימנו את הדיון.
אבל האם באמת אי אפשר להגדיר כלל ככזה שאין כלל, אתה יודע, איזושהי התחכמות ואז כן להגיע לזה? אבל זאת טענה מעניינת, אי אפשר להתעלם מהטענות האלה, למרות שאני לא בטוח שאני מסכים להן, מספר יכול להיות מספר, גם אם אין שם חוקיות למה שקורה אחרי הנקודה, אבל מעניין, אבל מחלוקת אמיתית.
מחלוקת אמיתית עם השלכות פילוסופיות ופיזיקליות ולגבי המשמעות של הזמן.
וואו. כן. אז הנה, יש גם יצרים והרבה מאוד רגש וזעם מתפרץ גם בקרב מתמטיקאים ואיות כמובן. בהתאמה. תודה רבה לך, מיכאל גורודין, מכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. תודה.
בשמחה.
ובמסגרת פינת השירה נעסוק במוזות בשר ודם, הקולות שהשפיעו או כתבו יחד עם מלחינים גדולים. שלום לרונה ישראל קולת, מורה לפיתוח קול, חוקרת במכללת לוינסקי, מנהלת כיתות האומן הבינלאומיות לשירה בירושלים. שלום.
שלום דודו.
בואי נדבר על מוזות בשר ודם.
כן, אחרי הבחירות אולי המתבקש אני אדבר על שירים פוליטיים, אבל החלטתי לדבר על בחירות אחרות. כאלה שמלחין עושה ביחס למבצע ולהפך, ומערכת היחסים הזו בין המלחין למבצע היא תמיד סבוכה ומעניינת, והיא תמיד משתנה בהתאם לרוח התקופה ולאופנה, והן אלה שמכתיבות את המוסכמות האמנותיות וגם המשפטיות. והסיבה לדבר על זה עכשיו זה כי החודש מלאו 200 שנה לניסויים של המלחין רוסיני והדיבה הגדולה והזמרת איזבלה קולברן. והאיכות שלהם והכתיבה שהוא כתב עבורה ויחד איתה, הם סימלו תקופה חדשה במערכת היחסים בין מבצע ליצירה הכתובה, כלומר למלחין. כי זו באמת שאלה מעניינת, מי הבעלים של ביצוע? מי נתפס כמוליד של היצירה? כי אתה בטח נתקל גם כן בשאלה הזו בעולם התיאטרון. מבחינת הקהל, מי שמתווך את החומר ונותן את האינטרפטציה של המזוהה עם היצירה, וזה כמובן נפטר עם המבצע והכותב עם אותו אדם, אבל אם לא המבצע יכול להגיד, אני נותן את הטון, אני נותן את הרגש, אני נותן את הטיימינג, את הגוף שלי ואת הקול שלי, ובלעדיי זה רק מילים יבשות במגירה.
שוב, יש ויש ויש.
נכון, בדיוק.
זה כל מקרה לגופו, אני חושב, אבל אוקיי.
וגם לאופנות, וגם למוסכמות. אז יש באמת כל מיני תשובות משפטיות ואומנותיות, ובימינו הכל מעוגן משפטיות.
אגב, אני מוכרח לומר שבהוליווד, למשל, באמת היום מדברים על סרטו של הבמאי, ובעבר זה היה סרטו של המפיק, והמפיק היה דמות החשובה ביותר, והוא היה סוחר במאי, היום זה הבמאי נחשב יותר, ושימי לב שלא דיברנו על תסריטאי. זאת אומרת, זו באמת שאלה שעדיין אין עליה תשובה.
נכון, זה משתנה לפי איזושהי מוסכמות מסוימות, ומה שהקהל וההיסטוריה קובעים. כי למשל במוזיקה קלה היום לא יודעים מי היוצר של שירים, מתייחסים לשירים של מבצע מסוים, אם ניקח כדוגמה את השיר של רוני דלומי, תן, אז אתה אומר זה שיר של רוני דלומי, ורוב האנשים לא יודעים שהמלחין זה זיגנג'ו ג'אן מרקו ג'יי. כי למשל המבצע הוא בפרונט. ולמשל זה אותו דבר עם שיר של אלה פיצ'רלד, למרות שברוב המקרים הן לא אלה שכתבו את היצירה. וזה באמת נכון, הביצוע של כל מבצע משנה את השיר והופך את זה לאירוע ייחודי, במיוחד במוזיקת הג'אז או במוזיקה קלאסית מודרנית, מה שנקרא מוזיקה אליאטורית שמאלתרים, אני אקדיש לפינה משל עצמה, שם היצירה מולחנת היא כתובה בצורה מאוד בסיסית, ולמעשה היא רק ההתחלה של האירוע המוזיקלי, כי הזמר וגם שאר המבצעים הם נמדדים לפי מידת הפיתוח או הדמיון שהם יכולים להעניק ליצירה. אז אם אלה פיצ'רלד תשאיר בדיוק מה שכתוב בתווים של How High the Moon, אז הקהל יזרוק עליה עגבניות, כי זה לא מה שהוא רוצה. אז בוא נשמע עכשיו את How High the Moon עם אלה פיצ'רלד.
אוקיי.
High,
high the moon is the name in its song. High, high the moon, though the words may be wrong. We're singing it because you asked for it. So we're swinging it just for you. How high the moon does it touch the stars? How high the moon does it reach up to Mars? Though the words may be wrong to this song, we're asking how high, 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 high. Hi-dee, ba-doodle-dee-doodle-dee-doodee, ba-doodle-dee, ba-doodle-dee-doodle-dee, ba-doodle-dee-doodle-dee-doodle-dee, ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-
אז קשה לעצור אותו באמצע הפיתוח המדהים הזה שהיא עושה ליצירה, ואתה אומר, אוקיי, זו היצירה שלה, כן או לא. רוב שחורי הג'אז, כולל אימא שלי שמאוד אוהבת את אלה פיצ'רלד, הם יגידו, זה השיר שלה. אבל הם לא יבואו, מי כתב את זה? מי שכתב את זה זה ננסי המילטון, וזה הולחן על ידי מורגן לואיס. רוב האנשים אפילו לא יודעים מהאנשים האלה, כי באמת המבצע הוא בפרונט. אבל אתה תגיד, זה באמת סבוך. הרי היא מאלתרת על זה והופכת את זה לחלוטין, לשאלה. הם לא כתבו את כל הסקאט סינגינג שהיא עושה. והדור הצעיר גם יכול להגיד שזה שיר של ליידי גאגה, אם היא ביצעה את זה גם כן. אז באמת זה עניין של המוסכמות וגם של הז'אנר. ובמידה רבה זה אותו דבר במוזיקה בתקופה שקדמה לרוסיני, כלומר עד תחילת המאה ה-19, כי המלחינים לקחו את עצמם, או שגרמו להם לקחת את עצמם יותר בקלות, בוודאי בעולם האופרה. הם יחזרו חומרים של עצמם, הם כתבו אחד לשני קטעי קישור, הם תפרו את האריות ואת השירים בדיוק למידה של המבצע, והרבה פעמים הסגנון שלהם השתנה בהתאם ליכולות של המבצע. זאת אומרת שהקונספט הזה של אמת אמנותית של המלחין זה לא תמיד היה השיקול הקובע. ובתקופה של רוסיני וגם בעיקר במהלכה, הזמרים היו המלכים. הם היו וירטואוזים מדהימים, הם רצו להראות את היכולות שלהם והקהל ציפה לזה. אז אם אריה מסוימת לא הייתה מספיק מקושטת או מאזכרת, הם הוסיפו קישוטים משל עצמם, או הם פשוט הכניסו אריה יותר מוצלחת מזו של המלחין. אבל למה זה היה אפשרי? כי ההרמוניות, במיוחד בתקופת האופרות האלה של אופרות הבלקנטו, היו פשוטות, והם נועדו רק ללוות את הזמר ולתמוך בו, אז אפשר בקלות לאלתר עליהם או להחליף אותן. אבל אז הגיע רוסיני והגיע איזבלה קולברן. ב-1815, הם שניהם היו חתומים על חוזים בבית האופרה שבנאפולי, היא הייתה כוכבת עוד לפני שהיא הגיעה, והיא הייתה מדהימה ונפלאה, וגם מלחינה בזכות עצמה. אז בוא נשמע אריה מתוך 10 האופרות שרוסיני כתב עבורה, עם הזמרת לילה קוברי, קוונטו גרטו ללמה מיה, מתוך אליזבטה מלכת אנגליה. את האופרות של רוסיני, אגיד שאני התבלבלתי בין האריה הזו לאריה הכי מפורסמת, הוא נבות שפוקופה מהספר מסביליה, אבל לא. רוסיני כאמור מחזר את החומרים שלו עצמו, וכתב במיוחד עבור איזבלה קולברן, קישוטים שיתאימו לה, קישוטים מדהימים. אבל אמרנו שהיו קישוטים מדהימים כאן קודם, אז מה ייחודי? ייחודי שרוסיני כתב את כל הקישוטים, זה לא אלתור מה ששומעים, הוא לא רוצה שיאלתרו, נמאס לו שהוא עצמו לא יכול היה לזהות את היצירות שלו מרוב הקישוטים שזמרים עשו. אבל יש עוד סיבה, האהבה שלו לאשתו, לאיזבלה קולברן, היא הייתה הדיבה. מה שאומר ששאר הזמרים בצוות היו צריכים לשיר פחות וירטואוזי ממנה ופחות מרשים, כדי שלא יאפילו עליה. ולכן רוסיני כתב את כל הקישוטים של כל האריות, ולפעמים בכוונה הוא כתב קישוטים שיהיו קשים למבצע, כי הוא הכיר את היכולות של כל אחד, הכל היה אישי. אבל למה שהם יקשיבו לו? למה שהם לא יעשו קישוטים בכל זאת? הנה, זה הדבר. אם קודם הליווי התזמורתי אפשר אלתור כי הוא היה די ברור מאליו, ההרמוניות היו צפויות וברורות, אז רוסיני העיץ את הליווי ושינה את ההרמוניות והכניס הרבה הפתעות כדי שהם לא יוכלו לאלתר. זאת אומרת שהתזמורת הפכה להיות הרבה יותר חשובה במכלול של היצירה, זה סימן של אהבת אמת. זה כמובן נבע מעוד סיבות, אבל בעקבות האהבה שלו הוא ראה שהתזמורת יכולה להיות הרבה יותר חשובה, מסתם גיטרה שמנגן את אקורדים, וזה חידד את הרצון והיכולת לאהבה אישית ומדויקת יותר שהיא המאפיין של התקופה הרומנטית. אז כאן התפקידים מתהפכים. המלחין עשה חשוב יותר, או לפחות חשוב כמו המבצע, עד לתקופה שלנו שבו המבצע הוא המלך ברוב המקרים. אז בוא באמת נסיים עם אריה, או חלק מאריה מתוך האופרה ארמידה, שאיזבלה קולברן חתומה עליה גם כמלחינה מתחת לשמו של בעלה, ועוד סימן לאהבה הגדולה שלהם שיכלו ליצור ביחד יצירות מופת.
אז נשמע את זה וניפרד. תודה רבה לך, רונה ישראל קולט, מורה לפיתוח קול, חוקרת במכללת לוינסקי, מנהלת כיתות האומן הבינלאומיות לשירה בירושלים. בואו נשמע. שעון קיץ יתחיל בסוף השבוע הזה, כולנו נזיז את השעון שעה אחת קדימה, נפסיד שעת שינה פעם אחת, אבל בשנים האחרונות יש מחקרים רבים שמראים שהמעבר לשעון קיץ גורם לנזק משמעותי לבריאות, לרבות עלייה במקרי שבת, בהתקפי לב ובתאונות דרכים. סקרים שנערכו בקרב אזרחים של האיחוד האירופי הראו רוב משמעותי לביטול שעון הקיץ. אנחנו שמחים לומר שלום לראש המעבדה לשעונים ביולוגיים באוניברסיטת חיפה, פרופסור ערן טאובר, שלום.
שלום ובוקר טוב.
אז ראשית, למד אותנו מדוע ישנה קביעה ששעון קיץ עשוי לפגוע בנו בריאותית?
זה פשוט עובדות. אולי זה נשמע קצת דרמטי, אבל שעון הקיץ בעצם הורג אותנו.
שעון הקיץ הורג אותנו, וואו, אם הייתה לי את הכותרת הזו בהתחלה, ככה הייתי מציג את האייטם, אוקיי.
שעון הקיץ הורג אותנו, כי מחקרים הראו ש... בארצות הברית וגם באירופה יש עלייה של בערך 6.5 או עד בין 6-8% עלייה בתאונות הדרכים ביום, יומיים שאחרי הזזת השעון, של שעון הקיץ. זה מתרגם למאות הרוגים. וכמו שציינת, באותה מידה יש גם עלייה במקרה של התקפי לב ושבץ, גם בערך באותו שיעור של 8%. זה מתרגם לעלייה עצומה בתמותה.
שוב, אבל אתה מדבר כרגע על ימי המעבר עצמם, נכון? ואין הרבה, זאת אומרת, יש יום אחד שבו אנחנו מזיזים את השעון, ואתה אומר ששם יש השפעה לאוכלוסייה, ולרעה כמובן על הבריאות של האוכלוסייה ביום המעבר. אנחנו מתקשים להסתגל לשינוי הזה.
נכון. החוסר שנראה חוסר קטן של שעת שינה, יש לו השפעה עצומה, אבל להזזת השעון בקיץ יש גם אפקט שהוא הרבה יותר ארוך טווח. בעצם העובדה שהוא בעצם מזיק ופועל נגד השעון הביולוגי שלנו. זה השפעה שהרבה יותר גרועה, שגם מתבטאת בשיעור גבוה של תחלואה, כולל סרטן, וגם פוגע ביכולת הקוגניטיבית שלנו, ביכולת המנטלית שלנו.
עכשיו, אנחנו יודעים שמלכתחילה כל הדבר הזה נועד להרוויח שעה אחת של אור, אז זה אומר פחות אור מלאכותי וכולי. איך זה דווקא פוגע בבריאות? זה לא אמור דווקא לשפר את מצבנו?
לא, זה פוגע בגלל שאנחנו אמורים לקבל את האור שלנו במשך היום, ואת החושך שלנו בלילה כדי לשפר את השינה שלנו. ברגע שאנחנו מתנתקים בעצם, ברגע שהשעון הביולוגי שלנו בעצם מתנתק משעון השמש, וזה בעצם מה שאנחנו עושים בשעון הקיץ, אנחנו בעצם נכנסים לאיזשהו סוג של ג'טלג או עייפת כרונית, שגם ככה אנחנו נמצאים בה בגלל שאנחנו צריכים לקום עם שעון מעורר לעבודה. אנחנו בעצם סובלים מג'טלג חברתי בגלל מערכת החיים המודרנית שלנו, והזזת השעון הקיץ מחריפה את זה ועושה את המצב הרבה יותר גרוע.
טוב, אני רוצה, אולי נלך צעד אחד לאחור, ננצל את העובדה שאתה ראש המעבדה לשעונים ביולוגיים באוניברסיטה, וננסה להבין איך כל הדבר הזה עובד אצלנו בראש, ומה הקשר בינינו לבין אור בחוץ, לשעון שאפשר לשנות, לשעון הביולוגי, לאור וכולי.
אוקיי. אני שומע שאתה שואל את זה, כי באמת המודעות וגם הידע שלנו לשעון הביולוגי ממש התקדמה בשנים האחרונות. למעשה, לפני 3 שנים פרס הנובל הוא הוענק לחוקרים שבעצם פענחו את הבסיס הגנטי לשעון הביולוגי, והם עשו את זה דרך אגב במחקר בזבוב הפירות. השעון הביולוגי הוא בעצם מערכת גנטית שקיימת ברקמות שונות בגוף שלנו, בתאים שונים שלנו, אבל בעצם השעון המרכזי נמצא במוח בגרעין בהיפותלמוס שנקרא הגרעין האל-תצלופתי. זה בערך 20,000 תאי עצם שבעצם מכניסים את כל הגוף שלנו לאיזושהי מחזורית יומית שמתבטאת בפיזיולוגיה שלנו, בביוכימיה שלנו, וכמובן גם בהתנהגות שלנו וברגלי השינה. מה שמעניין בשעון הביולוגי, שדרך אגב זה מערכת אוניברסלית, היא קיימת בכל בעלי החיים, בצמחים, ואפילו בחיידקים כמו ציאנובקטריה. מה שמעניין במערכת הזאת, שבעצם זמן המחזור של המערכת הזאת הוא לא 24 שעות, הוא קצת שונה מ-24 שעות. בבני אדם הוא אפילו מתקרב ל-25 שעות, ולכן השעון הזה נקרא השעון הצירקדיאני, השעון הצירקדיאני. השעון הזה חייב להסתנכרן ל-24 שעות על ידי החשיפה למחזור האור חושך.
מעניין למה זה באמת 20, באמת דיברו על כך שזה 25 שעות ו-24 שעות, זאת אומרת מעניין איך הדבר הזה התפתח במרוצת האבולוציה.
זו שאלה מרתקת, והיא קשורה מאוד לאקולוגיה של האורגניזמים, כי בעצם ההבדל הזה שבין הזמן המחזור הצירקדיאני, אם הוא ארוך יותר מ-24 או קצר יותר מ-24, קשור למתי בעצם האורגניזם פעיל במשך היום. כי זה גורם לזה שהזמן הפעילות יהיה מאוד מדויק בשעה קבועה של היום, בין אם החיה יומית או חיה לילית. אז אנחנו כבעלי חיים, נגיד יומיים, זמן המחזור שלנו הוא קצת ארוך מ-24 שעות, ועד כאשר הוא מסתנכרן למחזור השמש, זה גורם לנו בעצם לשמור על הפעילות היומית שלנו. ולכן חשוב באמת שנסתנכרן למחזור האור הטבעי. וזה בעצם האתגר שהחיים המודרניים בעצם חוסים את השעון הביולוגי שלנו, כי בעצם יש פה שתי בעיות. בעיה אחת זה המצאת הנורה החשמלית, האור המלאכותי, שערס לנו לגמרי את המחזור הטבעי של האור חושך. ודבר שני, זה בעצם החיים החברתיים שלנו, העובדה שאנחנו מתחילים לעבוד ב-8 בבוקר, אנחנו מתחילים ללמוד ב-8 בבוקר, אנחנו חייבים לקום במשך השבוע עם שעון מעורר, ובעצם כל אחד יכול לבדוק בעצמו את מידת הג'טליק שהוא נמצא בו, לפי ההבדל בזמן שאנחנו מתעוררים עם שעון מעורר במשך השבוע, לעומת סוף השבוע. כל אותם אלה שישנים הרבה יותר בשבת, צריכים להבין שהם בעצם נמצאים בסוג של ג'טליק חברתי, שיש לו השפעה שלילית על הבריאות שלנו.
שמע, זה באמת מעורר הרבה מאוד מחשבה, זאת אומרת ששעת האור הזו היא לא בהכרח זו שמשפרת את איכות חיינו, את איכות הבריאות שלנו, אלא לעתים ההפך.
לא, ממש לא. אחת הדרכים הכי יפות לראות את ההשפעה המזיקה הזאת, זה להסתכל על מדינות רחבות, רחבות ידיים, שבעצם נושקות לשני אזורי זמן. מדינות כמו טורקיה או כמו גרמניה, יש הבדל, אז שם יש שעון אחד, אבל נגיד אנשים שחיים במזרח המדינה, הם יקימו נגיד בשבע בבוקר, נגיד קרוב לזריחה, ואנשים שחיים במערב המדינה יצטרכו לקום באותה שעה, אבל הם יקומו בחושך, אוקיי? אז מחקרים הראו שלמשל שיעור התחלואה בסרטן למשל, הוא גבוה בצורה משמעותית באנשים שחיים במערב המדינה, לעומת אלה שחיים במזרח המדינה. וזה מעיד, אולי העדות הכי טובה על החשיבות של לחיות יחד עם השמש. ולכן באמת יש ממש קריאה מקהילות מדעיות בארצות הברית ובאירופה לביטול שעון הקיץ ולחזור לשעון אחד, שאנחנו קוראים לזה בעצם שעון חורף, אבל בעצם באנגלית זה השעון הסטנדרטי. השעון
נכון, הסטנדרטי... נכון, נכון, אגב, לדעתי כל מי שקנה אי פעם שעון דיגיטלי יודע שיש DST ויש לו, זה הכל.
בדיוק, בדיוק.
נכון.
אז אנחנו צריכים לחזור לשעון הסטנדרטי שלנו למען הבריאות שלנו.
טוב, קיבלנו את הנתונים האלה, אבל זה כמובן להחלטת המדינה בסופו של דבר. תודה רבה לך,
פרופסור. אבל עוד פעם, צריך לציין שהרבה מדינות עוברות על זה, וכולל האיחוד האירופי עצמו, שנה שעברה החליט באופן עקרוני על ביטול המעבר, על ביטול הזזת השעון, וכרגע כל המדינות, למשל, שחברות באיחוד האירופי, יכולות להחליט לעצמם על הביטול הזה ובצורת הביטול. אבל בסך הכל יש מגמה כללית בכל העולם לבטל את שעון הקיץ.
מסקרן מאוד, תודה רבה לך, פרופסור רן טאובר, ראש המעבדה לשעונים ביולוגיים באוניברסיטת חיפה. תודה.
תודה רבה.
ההמהום המסתורי של יונקי הדבש. צוות חוקרים בינלאומי פתר סוף סוף את חידת ההמהום שמשמיעות ציפורים מסוג יונקי דבש. הדברים פורסמו בכתב העת אילייף. עם התשובה או עם פתרון התעלומה, יונתן מירב, צפר בחברה להגנת הטבע, שלום.
שלום.
ראשית, לאיזה המהום, אני משער שרוב המאזינות והמאזינים לא שמעו את ההמהום של יונקי הדבש. מה, זה מין זמזום כזה קטן?
כן, זה באמת מעין זמזום, וזה מה שנותן להם את השם שלהם באנגלית, ה-hummingbird, זה באמת, humming זה יותר זמזום בעברית, אבל כן, זה ממש רחש שמזכיר המהום גם של חרקים.
מעניין מאוד, אז באמת, מה פתרון התעלומה, מניין מגיע הצליל הזה, אותו humming או המהום או זמזום?
אז אנחנו יצא לנו לדבר מספר פעמים על המשפחה הזאת של יונקי הדבש או הקונגורים, ההמינגבירדס. מדובר ביצורים מופלאים שמסוגלים בעצם להניע את הכנפיים שלהם במהירות של עשרות פעמים בשנייה, מעל 40 פעם בשנייה. וכשציפור מזיזה את הכנפיים בקצב כזה, אז הכוחות האווירודינמיים שחולפים גם מעל הכנף וגם מתחת לכנף, בעצם האוויר שהן חותכות יוצר את הקול הזה, שבגלל כמות הפעמים והמהירות, הקול מופק בדציבלים שהאוזן האנושית יכולה לשמוע. וזה באמת מדהים. זה פעם ראשונה שהצליחו, נעשה ניסוי מאוד מעניין, הכניסו שישה פרטים לתוך כלוב עם 2,000 מיקרופונים זהירים ומספר מצלמות תלת מימד, ובעצם הצליחו למפות ממש בהמחשה ויזואלית תלת מימדית את תנועת הכנפיים ואת הלחצים האווירודינמיים שבעצם הפגיעה שלהם בכנף מייצרת את הצליל. זה באמת מדהים.
וואו, אז בוא באמת, שמע, הצלחת לסקרן אותנו בכל מה שקשור לציפור הזו, איך היא מזיזה את הכנפיים בתדירות כל כך גבוהה? איך הדבר הזה קורה? זה באמת מזכיר קצת התנהגות של חרקים.
נכון מאוד. אני תכף אחזור לשאלה שלך, אבל אני רק אלך לסיפה שהתוצאות של המחקר הזה, על ידי בעצם הניתוח של הדגמים האלה, של הכוחות האווירודינמי מול מהירות הכנף, בעצם יכולים עכשיו לקחת את אותה נוסחה מתמטית לצורך העניין, וגם להקביל אותה לחרקים מעופפים, למשל לדבורים או ליתושים, ולהעתיק באיזה דציבלים בעצם הכל שהם משמיעים. כלומר, יש גם יישום מעשי לניתוח הנתונים האלה. אבל מדובר באמת בציפורים מופלאות, שהן היחידות שמסוגלות להניע את שרירי הכנף גם לאחור, שזה כמובן, הן יכולות לעוף אחורה, בקיצור, שזה כמובן, כשמם כן הם יונקי דבש, הן צריכות להיכנס לפרח, להגיע לצוף, והן צריכות גם אחרי זה לצאת ברבר. אז היכולת הזאת היא בעצם זה משהו שהוא ייחודי לסדרה הזאת, ובנוסף מדובר במנועים קטנים, כמות האנרגיה שהן מוציאות, פעימות הלב מאות פעמים בדקה ומהירות הכנף, מדובר ממש בדינמו קטן, שהן למעשה כל שעות היום שהן ערות, הן צריכות לאכול כמעט בלי הפסקה בשביל לייצר את האנרגיה שהן זקוקות לה. זה באמת יצורים מדהימים.
וואו, זה שווה להן כל ההתעסקות הזאת באור? צריך כל הזמן אנרגיה, כל הזמן סוכר.
נכון. נכון, תראה, כנראה שזה עובד, כי אבולוציונית
הם פה. אחרת לא היינו מדברים עליהן. יש יונקי דבש בישראל, או המינגבירדס? כי אני מבין שיש הרבה סוגים של ציפורים שנקראות גם יונקות דבש וכו', או יונק דבש.
נכון, אצלנו יש נציגה צופית, מה שגם קראו לה בעברית פעם יונק הדבש, למרות שהיא לא שייכת לאותה משפחה, אבל הצופית שלנו היא בדיוק אותו סיפור, רק בעולם הישן. היא גם מנפנפת בכנפיה עשרות פעמים בשנייה, והיא גם מאוד דומה ומקור מעומקל, מאוד אוהבת צמחים כמו בונביליה או אלוברה, צמחים כאלה עם משפחי צוף ארוכים. וכן, מדובר ממש בפלא של הטבע, פלא אבולוציוני.
וואו, אז אם באמת נרצה לסכם את התעלומה הזו, איך זה שרק עכשיו פתרו את זה? כי על פניו אפשר היה לחשוב שמדובר בכנפיים שאיכשהו חותכות את האוויר, וזה מה שיוצר את הזמזום. מה החידוש הגדול במחקר, אם ננסה לשים את האצבע על החידוש מלבד הטכנולוגיה שבה השתמשו, והעובדה, כפי שציינת, שבעצם יצרו פה איזשהו סטנדרט שלפיו אפשר גם לדרג בחרקים וכולי.
מה שבאמת פורץ דרך בקטע הזה זה כמה דברים. קודם כל, ציפורים גדולות יותר שמניעות את הכנפיים יותר לאט, למשל עורב או יונה שעפה מעל הראש שלנו, אנחנו שומעים מה שאנחנו קוראים לו משק כנפיים. מדובר במעין חבטות. והחבטות האלה נוצרות באמת בעיקר מהמשק של הכנף כלפי מטה כנגד האוויר, מה שיוצר התנגדות. אצל הצופיות והיונקי דבש, הכל נוצר גם מנפנוף הכנף כלפי מעלה בגלל המהירות. זה בעצם הציפור היחידה שמייצרת רעש או עילוי כנגד הכוחות האווירודינמיים גם במשק כנף כלפי מעלה וגם במשק כנף כלפי מטה. וגם העובדה שהתנועה של הכנפיים שלה ייחודית, אותה יכולת להזיז את הכנפיים לאחור, יוצרת גם את אותו מנעד קולי בדציבלים שאנחנו יכולים לשמוע. זה בעצם הציפור היחידה או המשפחה היחידה שאנחנו שומעים את הזמזום שלה, כשהיא נעה ימין השמאלה במהירות.
וואו, עכשיו, כשאנחנו מדברים על צוף וכולי, אנחנו בדרך כלל כשמדברים על דבורים, מזכירים את העניין של האבקה וכולי, יש לציפור הזו איזשהו תפקיד במערך הכולל של הטבע, כמובן, בהתבוננות מהצד, ככזו שמאביקה, או שזה לא קשור לציפורים, אלא זה רק דבורים?
לא, לא, זה קשור וקשור בגדול. במיוחד בדרום אמריקה, למשל, בטרופיקס, בג'ונגלים, יש עשרות מינים של ההמינגברדס האלה, של הקוליברים האלה, ויש להם התאמות סביבתיות מטורפות. יש המינגברד שקוראים לו יונק הדבש בעל מקור החרב, שיש לו מקור ארוך פי 2.5 מאורך הגוף, והוא מותאם לפרח אחד ספציפי. כלומר,
וואו,
אז לא
זה ממש
קיים...
כמו אצל הדבורים, אולי אפילו יותר ספציפי, כי גם שמעתי סיפורים דומים בקרב דבורים, אבל וואו, לא ידעתי שזה גם בקרב ציפורים, וואו.
זה ברמה שישנם מינים ספציפיים שאם הם נעלמים, אז זנים מסוימים של צמחים לא יוכלו להעביק ולכן ייכחדו. והמצב הוא גם הפוך. יש התאמה כל כך מושלמת לפעמים בין פרח לבין יונק דבש מסוים, שאם הפרח ייעלם, גם יונק הדבש הזה ייעלם. כלומר, יש פה חיבור אבולוציוני בשלשלאות, מה שנקרא.
וואו, תמיד מדהים לגלות את החיבורים האלה בטבע. תודה רבה לך על פתרון התעלומה עם הום המסתורי של יונקי הדבש, צפר. הצפר יונתן מירב מהחברה להגנת הטבע. תודה רבה לך.
בבקשה, יום טוב.
לוויתן ראש גדול. לוויתנים מסוג ראשתן גדול ראש לימדו זה את זה כיצד להתחמק מצלצלים לאחר שבני אדם החלו לצוד אותם לפני כ-200 שנה. כך עולה ממחקר חדש שפורסם בכתב העת רואל סוסייטי. אנחנו שמחים לומר שלום לביולוגית ורד שפירה ממכון דוויצון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. שלום.
שלום, שלום.
אז בואי נדבר על העובדה שאחתם מלמדים אחד את השני משהו, או מיומנות במקרה הזה. איך דבר כזה קורה, ועד כמה אנחנו יודעים על היכולת שלהם ללמוד
וללמד? איך יודעים את זה, נכון?
זו שאלה עוד יותר טובה אפילו.
כן, אז קודם כל רושתנים, או רושתן גדול ראש, שנקרא באנגלית ה-sperm whale, הוא מין של לוויתן שיניים. כלומר, בניגוד ללוויתני מזיפות, שמסננים את האוכל שלהם, אז הרושתן הוא צייד, והוא אוכל דברים גדולים, והוא טורף את האוכל שלו. וזה יצור מאוד מאוד גדול, הם יכולים להגיע כמעט ל-20 מטרים, כשהזכר הוא הרבה יותר גדול מהנקבה, שזה גם זה שונה מלוויתנים אחרים שאנחנו מכירים בטבע. ושליש מהגוף שלו זה הראש שלו. זאת אומרת, רוב הגוף זה, לא רוב, שליש מהגוף זה ראש, מכאן מגיע גם השם שלו, הרושתן. יש לו את המוח הגדול ביותר בממלכת החי, מוח שיכול להגיע למשקל של כ-9 קילוגרם, שזה מאוד מאוד גדול. יש לו את השיניים הכי גדולות, כל שן באור של כמעט 10 סנטימטרים, והוא נחשב לטורף הגדול ביותר שאנחנו מכירים. עכשיו, תחשוב שלוויתני מזיפות, אלה שיש להם את אותה מסננת, שמסננת את המזון, להם קל להיות גדולים, כי אתה פשוט פותח את הפה, אתה בולע המון 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 מים, ואתה מסנן את האוכל. אבל כשאתה מתבסס על טריפה, זה הרבה יותר מסובך, כי אתה צריך לרדוף אחרי האוכל שלך, ולתפוס אותו, וכשאתה יונק גדול, אתה גם צריך הרבה אוכל. אז הרושתנים הם ציידים, והם צדים בעיקר דיונונים. והם יכולים לטרוף גם כאלה דיונונים ששוקלים 100 קילוגרם או אפילו קרישים, ושיטת הצייד שלהם היא כזו, זה שהם צוללים למעמקים, הם מתמצאים במעמקים באמצעות אקולוקציה, קצת כמו אנחנו מכירים את זה מהטלפים, מאיכון הד, כלומר הם משמיעים קליקים ומקבלים ככל הנראה איזושהי תמונה ויזואלית בחזרה ממה שקורה בסביבה, ו... כשהם יוצאים לצוד המעמקים, הדרך שבה הם כנראה טורפים את הטרף שלהם, ואני אומרת ככל הנראה כי לא ראו את זה קורה אף פעם, זה או על ידי איזשהו מערב, או על ידי השמעה של קול מאוד מאוד חזק שגורם להימום של הטרף, ואז טריפה שלו. עכשיו, כשאתה יורד, יורד לצוד במעמקים, הם צוללים לעומקים מאוד מאוד עמוקים, וצריך לזכור שהם לא דגים. הם יונקים, אז הם לא נושמים במים, והם צריכים כל פעם לעלות לפני המים, לקחת אוויר, ואז הם יכולים לצלול לעומק של אפילו יותר מ-2 קילומטר, ולהישאר בעומק הזה שלושת רבעי שעה, שעה, לפעמים שעה וחצי.
איך הדבר הזה עובד? איך זה יכול להיות שהם מצליחים... שוב, אנחנו מדברים פה על יונקים באמת.
על יונק, נכון. ובין צלילה לצלילה הם עולים חזרה לפני המים, נשארים שם כמה דקות, ואז שוב צוללים חזרה. והשאלה באמת, מה אתה צריך לעשות כדי שתהיה מסוגל לעשות את הדבר הזה? מה ההתאמה שעברת במהלך האבולוציה כדי להיות מסוגל לעשות את זה? אז יש להם כל מיני התאמות. קודם כל יש להם הרבה דם כדי לשאת הרבה מאוד חמצן בתוך הגוף. הם מסוגלים... אז כשהם לוקחים הרבה אוויר, אז הם עוגרים אותו בתוך הגוף, ואז הם בעצם צריכים להשתמש בו בצורה מאוד חסכונית. אז הם באמת מורידים את קצב הלב, ומורידים את הקצב המטבולי באזורים שפחות צריכים את החמצן הזה כרגע, ושומרים את החמצן הזה למקומות היותר חיוניים. ויש את ההתמודדות גם עם הלחץ, כי במעמקים יש לחץ מאוד מאוד חזק, שאתה פשוט... עלול לקרוס על עצמך אם אתה, אין לך את ההתאמה המתאימה. ויש להם כלוב צלעות למשל, שהוא מאוד גמיש, כדי שהריאות לא יקרסו על עצמן בגלל הלחץ. יש להם, בשרירים שלהם, יש להם חלבון שנקרא מיוגלובין, שלכולנו יש מיוגלובין בשרירים, שעוזר לקשור את החמצן. אבל אצלנו, בעומקים, בלחץ מאוד מאוד גבוה, המיוגלובין הזה משנה את הצורה שלו, הוא הופך להיות יותר צפוף, ולמעשה מאבד את התפקוד שלו. אבל אצלם המיוגלובין הזה בנוי קצת אחרת, ומאפשר להם למיוגלובין להמשיך לתפקד ולהמשיך לשרירים לקבל חמצן, גם כשזה בלחץ מאוד גבוה. אז יש להם התאמות כאלה שמאפשרות להם לשרוד בעומקים המאוד עמוקים. וכאן חשוב להגיד שהגודל הוא יתרון, כי אמרנו, אוקיי, אם אתה נורא גדול, אתה צריך הרבה מזון, זה המון עבודה, אתה צריך כל היום לצוד ולעשות את זה מאוד יעיל, אבל כאן הגודל נותן להם יתרון, כי כשאתה יותר גדול, אתה למעשה לוקח יותר אוויר. ואם אתה מנהל את החמצן הזה בצורה חסכונית, אז הגודל נותן לך כאן יתרון.
עכשיו, בואי באמת נדבר על האינטליגנציה שלהם ועל היכולת שלהם ללמד, ללמוד וכולי.
אז יש להם יכולת, אנחנו יודעים שהם יונקים והם יצורים אינטליגנטיים, ואמרנו שיש להם מוח מאוד מאוד גדול, אגב זה ביחס לגודל הגוף הוא לא נחשב מאוד גדול, אבל עדיין יש להם יכולת לתקשר, ויש להם יכולת, הם מגדלים את הצאצאים שלהם עד גיל די מאוחר, ויש אפילו ידוע שבין הקבוצות שונות של לוויתנים, של רושתנים, אז יש להם שפות קצת שונות וניבים קצת שונים, ושירים קצת שונים, אז אנחנו כן יודעים שהם יצורים מאוד אינטליגנטיים, אבל אני רוצה רגע לחזור לפני זה למבנה החברתי ולהתאמות שלהם, כדי שנוכל להבין מאיפה, איך הגיעו למחקר הזה.
Okay.
כי ההתאמות שלהם, אז דיברנו על הצורה שהם צוללים, אבל חשוב להגיד שההתאמה שלהם היא לא מושלמת, וגם, כמו שרואים אצל בני אדם, מחלות של צוללנים, גם אצל רושתנים מבוגרים רואים תופעה של מחלות צלילה. כלומר, ממש
אפשר למשל?
לראות, למשל אפשר לראות על השלדים שלהם צלקות של רושתנים מבוגרים, לא רואים את זה בשלדים של רושתנים צעירים, אבל ממש אפשר לראות על גבי השלדים צלקות שנגרמות מהרבה מאוד שנים של צלילות חוזרות, מה שרואים אפילו גם אצל בני אדם שהם צוללים לאורך שנים. רואים אצלם תופעות של שאריות שרידים של מחלות צלילה, למשל מחלת צלילה שנגרמת בגלל שהחנקן בגוף משנה, המסיסות שלו משתנה והוא הופך להיות בעיות קטנות של חנקן בתוך הגוף שגורמת למחלת צלילה. רואים את זה גם אצל רושתנים מבוגרים, שרידים למחלות האלה, וזה מעניין כי זה מראה שהם עדיין יותר יונקים מדגים, למרות שההתאמה שלהם היא כמעט מושלמת לסביבה הזאת, הם עדיין יותר יונקים מדגים. והרושתנים הם קצת כמו בני אדם, הם מגיעים לגיל 60-70, שזה גם יכול לענות לך על האינטליגנציה שלהם, על אורך חיים כזה, שהוא יונק שמגיע לגיל כל כך מבוגר, אז הוא יצור חברתי. הנקבות מגיעות לבגרות מינית בגיל בערך 8-10, הן חיות בקבוצות עם הגורים שלהם, ושיונקים עד גיל 2-3 בערך, והזכרים הבוגרים עוזבים וחיים בנפרד או בעדרים שהם בקבוצות של רווקים או בנפרד. ואצל הנקבות זה ממש אפשר לראות איזשהו מבנה חברתי של עזרה הדדית, של תופעות של בייביסיטר, של שמירה על גור בזמן שהאימא יוצאת לצוד, או כשנקבה אחת צריכה עזרה, אז האחרות עוזרות לה, הן עוזרות לה במהלך ההמלטה של הגור. הן ממש, יש שם קבוצה שחיה ביחד של נקבות, שגם שומרות על, על הצאצאים שלהן ביחד. ובגלל שהם כל כך גדולים, האיום הוא באמת לא כל כך על היצורים הגדולים, על הבוגרים, אלא בעיקר על הצעירים. וכשיש לנו אימא וגור, אז הרבה פעמים מי שיתקוף אותם, הם אותם קטלנים, האורקות, שאורבים להם, וטורפים את הגורים. יש המון סרטים כאלה של ה-BBC שמראים באמת סיפורים קוראי לב על אימא וגור, שאיזשהו אורקה מתנפל עליהם וצד אותם. והאיום הנוסף הוא כמובן בני אדם, כי במשך הרבה מאוד שנים צדו אותם. צדו את הרושתנים כדי להפיק מהם כל מיני מוצרים.
ופה אז... מדברים על זה ציד באמצעות צלצלים, מי שלא מכיר את זה מספרים או סרטים.
נכון.
זה פשוט חניתות כאלה.
יפה, איך אתה צד משהו שהוא כל כך גדול, אז אתה בעצם יורה על, על הלוויתן איזשהו קרס כזה מאוד מאוד גדול, אתה צריך שהוא יהיה גדול, אחרת זה לא יזיז לו, ואתה ממש מנסה לתפוס אותו ולראות בו הרבה מאוד צלצלים, עד שאתה מצליח לשתק אותו. מה שעושים אחר כך בדרך כלל זה מתואר נורא יפה בספרים כמו מובי דיק, שממש אוחזים בחבל, בחבלים מכל הכיוונים, הלוויתן צולל המעמקים, אתה צריך חבל מאוד מאוד ארוך, וזה גורר את הסירה, זה יכול לקחת גם ימים המסע הזה של הצייד, אבל הסיבה שצדו דווקא אותם מכל הלוויתנים שאנחנו מכירים, אז זה בגלל החלב שלהם. שעל החלב עוד לא דיברנו, לרושתן יש בגולגולת שלו נוזל לבן דמוי שעבה בראש, בחלק העליון של הגולגולת, שנוזל לבן שומני שעוותי כזה, שבהתחלה כשגילו אותם חשבו שזה נוזל הזרע שלו, ובכאן השם ספרם וייל, מהמילה הזרע.
ומה תפקידו של הנוזל?
אז יש כאן כל מיני השערות מה התפקיד שלו. הוא נמצא בחלק העליון מעל הגולגולת ובחלק העליון של הלסת, וחושבים אולי, בהתחלה חשבו שזה איזשהו איבר צייד שמשמש אולי לניגוח, או לקרבות בין זכרים. חשבו שאולי זה איזשהו איבר ציפה שמשנה את הצפיפות שלו בעומקים שונים, בלחצים שונים, ועוזר לו לצלול יותר בקלות. התיאוריה היותר מקובלת היום זה שיש לו תפקיד באיכון הד, באותה אקולוקציה, השיטה שהם משתמשים להתמצאות בחשיכה. חושבים שהחלב עוזר לכוון את הקולות, כי הם משמיעים מטקטוקים מאוד מאוד חזקים, ומקבלים את התמונה בחזרה, וחושבים שאולי החלב הזה עוזר להם לכוון את הטקטוקים בצורה יותר ממוקדת, כדי לקבל תמונה יותר ברורה בכיוון מסוים. והחלב הזה, שלמעשה אנחנו לא באמת יודעים בדיוק למה ואיך הוא משמש, הוא הפך את הרושתן מאוד מאוד פופולרי בתקופות של צייד לוויתנים במאות ה-18 וה-19, כי השתמשו בו לנרות, שהיו מצרך מאוד מאוד חשוב בתקופה שלפני החשמל, השתמשו בו לסבון, לתמרוקים, כחומר סיכוך, למשל, של מכונות, ותחשוב שמלוויתן אחד כזה אפשר להפיק כמעט 2,000 ליטרים של חלב.
וואו.
אז הם היו, זה היה מאוד מאוד כלכלי לנסות לצוד רושתנים.
ואז הם למדו באמת איך להימלט, ואפילו לימדו אחד את השני איך להימלט מצלצלים?
אז איך אתה בודק בהחלט משהו שקרה קודם כל לפני 200 שנה, ואיך אתה בודק אם הם מלמדים אחד את השני לזהר מצלצלים? אז המאמר הזה בין שיצא, הלך ובדק את ההתנהגות של לוויתני רושתן, ומכיוון שהוא הגיע קצת, הוא עשה את זה בצורה קצת אחרת. כי במקום ללכת לאוקיינוס ולבדוק התנהגות של לוויתנים, מה שהם עשו, הם החליטו לבדוק את הדיווחים של ציידי לוויתנים מלפני 200 שנה. והם הלכו ובדקו ציידי לוויתנים אמריקאים, שצעדו בצפון האוקיינוס השקט במהלך המאה ה-19, והם בדקו את הדיווחים שלהם לגבי רושתנים שנצפו, כמה נצפו, כמה הצליחו לצוד, כמה מזה היו קרבות מוצלחים, ממש את כל הדיווחים של אותו מסע צייד, והם ראו שמדיווחים של 80,000 ימי מסע שדווח בהם על ימים של צייד לוויתנים, הם ראו שבעצם ראו כאן 2,405 לוויתנים, ומה שהיה מעניין זה שהם ראו שככל שהזמן חלף, אחוז ההצלחה של הציידים האלה דווקא ירד. כלומר, עד כדי כך שכעבור שנתיים וחצי, אחוז ההצלחה שלהם צנח ב-58%, זה לא מעט. והם היו מצפים, אנחנו מצפים שאם הם יוצאו למסע של תאי לוויתנים, אז ככל שהזמן חולף, אחרי שנתיים וחצי, הייתה מצפה שהצוות יהפוך להיות יותר מיומן ויצליח יותר. נכון. וזה מה שהדליק להם נורה אדומה לחוקרים, כי הם אמרו שלמעשה זה לא הגיוני שאחרי שנתיים וחצי אחוז ההצלחה שלהם יורד בצורה כל כך דרסטית. ואתה זוכר קודם, אתה שאלת על האינטליגנציה שלהם, ואמרנו קודם שהנקבות חיות בקבוצה עם הגורים, וזה כנראה היה הבסיס להעברת המידע בין הפרטים ולהעברה של המידע שדרך להימנע מהצלצלים. אז הציידים גם דיווחו שהלוויתנים פיתחו שיטה להתמודד, שבמקום ליצור מערך הגנה שמגן על הגורים כמו שהם עושים כשיש איזשהו תורך בשטח, כמו אורקה למשל, אז הם התחילו לשחות נגד הרוח ולברוח לספינה. וזה בעצם לא אפשר לספינה, שהיא ספינה שנעה על ידי הרוח, לרדוף אחריהם עם מפרשים. כך שלא רק שהיה כאן, מדווחים כאן על פיתוח של שיטה, אנחנו גם רואים שככל שהזמן חולף, אחוזי ההצלחה שלהם הולכים ויורדים, כך שלמעשה זו לא שיטה שמתפתחת בנפרד, אלא ממש איזושהי אפשרות של העברה של מידע בין הפרטים, שאנחנו יודעים שהשפה של הלוויתנים מועברת למרחקים גדולים, כך שככל הנראה הם העבירו מידע ולימדו את כל הקבוצה ואת כל היצורים שנמצאים באזור שלהם להתמודד עם ציידי הלוויתנים.
די מדהים, הנה, הרווחנו שיעור מרתק בלוויתנים מסוג רושטן גדול ראש, ועכשיו גם למדנו למה קוראים להם גם לוויתן זרע. תודה רבה לך, הביולוגית ורד שפירא, מכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. תודה.
תודה רבה.
לא רק עצים שיחים, והמשוואה היא יותר שיחים מגוון רב יותר של ציפורים. כמות הציפורים באזורים סבוכים גדולה יותר מבאזורים פחות סבוכים, ומגוון מיני הציפורים באזורים סבוכים רב יותר. כך עולה ממחקר חדש שנערך על ידי דוקטור עוזי דגן, שכבר נמצא איתנו על הקו, ופורסם בכתב העת יער של הקרן הקיימת לישראל. מהמחקר עולה כי לשימור השיחים שביערות יש תפקיד קריטי וייחודי בהגנה על מגוון אוכלוסיות הציפורים שבשטחם, ולכן אולי לא תמיד נכון לדלל אותם. כתבה על המחקר פורסמה באתר סוכנות הידיעות למדע ולסביבה זווית. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור עוזי דגן, שערך את המחקר באוניברסיטת חיפה, כיום המדען הראשי בחברת רוץ. שלום לך.
שלום ארז, שלום למאזינים, כיף.
אז למד אותנו על המחקר, בבקשה. מה בדיוק מצאת, ובמיוחד, הרי אנחנו יודעים שבדרך כלל הנטייה היא לדלל שיחים, נכון? בכל מיני יערות וכולי, כדי להגן מפני שריפות וכולי על היער.
נכון, אז המחקר שנעשה, שעשיתי אותו ביערות, יערות קקל, זה מחקר שיערות קקל היו, קקל עצמם היו מעוניינים לשמוע את המסקנות שלו, ומה שאני הסתכלתי, אני רציתי לבדוק איך קרן קיימת לישראל יכולה לטפל ביער שלה, כך שהיער ימשוך אליו יותר ציפורים. כאשר אם אנחנו יודעים שהיער מושך ציפורים, אנחנו יכולים גם להקיש מזה על על חיות אחרות, כיוון שציפורים הם אינדיקטור באופן כללי לחיות בר. ואני בעצם הסתכלתי על מה שאנחנו קוראים תת היער. למעשה אפשר לדמיין את היערות האורנים שאנחנו כולנו מכירים מהטיולים, וכל מה שצומח מתחת לעצים, שיחים, עצים, כל מיני באופן כללי צומח שהגיע כדרך הטבע והתבסס מתחת ליער, זה מה שאנחנו קוראים תת היער, ואנחנו בדקנו איך תת היער משפיע על ציפורים. וגילינו שככל שתת היער זה סבוך ועשיר יותר, אז כך מגיעים יותר ציפורים ליער, ויש גם מגוון יותר גבוה ונוכחות יותר גבוהה, וגם ההתנהגות שלהם...
ולמה? אז תאר לנו למה, זאת אומרת, מה הסיבה, מה יש ב... בשיחים ובתת היער שגורם למגוון או מעודד את המגוון של הציפורים?
אז השיחים יש להם כל מיני, הם יכולים לתת כל מיני אספקטים חיוביים לציפורים. קודם כל הם יכולים לתת להם מסתור, הם יכולים לתת להם מקום לכינון, ויכולים לתת להם מזון לאורך השנה. וזה משהו שבקרן קיימת ישראל, כלומר, כמו שאמרת בהתחלה, יש פה בעצם איזשהו קונפליקט יערני, אם תרצה, במסקנות של המחקר. כיוון שקרן קיימת לישראל, היא דוגלת כבר הרבה שנים בטיפוח היער, יער שנקרא יער בר קיימא. כלומר שאתה נתת את היער לפני 50 שנה, לפחות היערות שאני בדקתי, ואתה אמור עכשיו לתת לו לעשות את שלו, לתת לטבע לעשות את שלו, ולא להתערב בו בכלל. אבל קרן קיימת ישראל גם דואגת לשריפות ולהתפשטות השריפות. כך שנוצר פה קונפליקט קלאסי בין תורת היער בר הקיימא לבין הרצון שלך להגן על התפשטות שריפות ביערות האלה. ופה המחקר הזה הוא בעצם הוא מדגיש על חשיבות התייר, שהוא בעצם אחד מהרבדים הראשונים של היער שהולך ונפגע בטיפולים כאלה נגד שריפות ונגד התפשטות שריפות.
וואו, עכשיו באמת, למחקר כזה יש משמעות פרקטית? זאת אומרת, מקבלים מחקר כזה ואז משנים את ההחלטה בכל מה שקשור לסילוק של אזורים סבוכים?
זה כבר שאלה שהיא לא אליי. בסופו של דבר, קרן קיימת ישראל, הציפורים מעניינות אותה. גם יש להם, יש להם איזושהי משיכה תיירותית באופן כללי למבקרים. זאת אומרת, מבקרים רוצים לבוא ולהסתובב ולראות ציפורים. וגם שוב, הציפורים, עצם העובדה שציפורים הן נוכחות מאוד ביערות סבוכים, זאת אומרת שיש שם בכלל פעילות של חיות בר. והאם ייקחו וישתמשו במחקר הזה ויתחילו אפילו לטעת, אני אפילו במסקנות שלי אמרתי, לא רק שלא צריך לדלל, אלא אפילו לטעת צריכים,
וואו,
כדי לקדם את היערות. אז שוב, פה יש פה באמת קונפליקט של שמירת טבע שהוא קונפליקט קלאסי. עכשיו, צריך לזכור שהשריפות בארץ הן לא שריפות שנגמרות, נגרמות בדרך הטבע. כלומר, זה לא שיש פה שריפות ברקים בתקופה היבשה שמציטות שריפות, אלא השריפות הן נגרמות בדרך, נגרמות מיד האדם. עכשיו, פה השאלה, במה אתה מטפל, או במה אתה צריך לטפל, או איך אתה משקיע מאמצים. גם להשקיע מאמצים בקריסות וגידול תת יער וצריכים ביער, זה גם עולה הרבה כסף. השאלה אם יש אמצעים אחרים שאפשר לעשות, או לתקס עצה ולפתח טכנולוגיות שיכולות לתת התראות, או בכלל לשכנע אנשים לא לגרום לשריפות ביער בצורה כזאת או אחרת.
וואו, טוב, להסתפק בדברים האלה, תודה רבה לך, עורך המחקר דוקטור עוזי דגן, מאוניברסיטת חיפה דאז, והיום המדען הראשי בחברת רוץ, תודה לך.
תודה רבה.
במסגרת פינת הארכיאולוגיה לקראת פסח נחזור אל אחת החידות הארכיאולוגיות שהתגלו בירושלים לפני שנים, תעלומה ללא פתרון. שלום לפרופסור גדעון אבני, המדען הראשי של רשות העתיקות, שלום.
שלום ובוקר טוב.
אז ספר לנו על התעלומה שנותרה עדיין ללא פתרון.
זה מאחד הסיפורים שקורים לעתים נדירות בירושלים, כשחפירה ארכיאולוגית לכאורה מאוד פשוטה ומאוד טריוויאלית מתגלגלת לסיפור חידה שקושרת דמויות היסטוריות לממצא הארכיאולוגי. ואנחנו הולכים באמת למאה הראשונה לספירה, ימי בית שני, לירושלים בשיא תפארתה ולמערכות הקבורה הגדולות שמקיפות את העיר סביב סביב, וכמו שאנחנו יודעים כבר כמעט 150 שנה מדי פעם נתקלים בוני העיר במערות קבורה כאלה ואחרות. ובדיוק דבר כזה קרה כבר לפני כמעט 40 שנה, כשפיתחו את האזור של טיילת ארמון הנציב, יער השלום של היום, ונתקלו במערת קבורה פשוטה שהיה הכרח לחפור אותה תוך זמן מאוד קצר, ואכן נעשתה החפירה והתגלו הממצאים בתוך המערה, שבהם גם מספר כלים, אבל בעיקר הגלוסקמאות, אלו הם תיבות האבן שלהם העבירו את עצמות הנפטרים. הסיפור הגדול התברר פה כשפיאמחו את הכתובות שעל הגלוסקמאות האלה, ואחת הכתובות, בגלוסקמה מאוד מפוארת, ציינה את השם יוסף בר קיפה. כל מי שמכיר את, גם את ההיסטוריה של ירושלים בימי בית שני, גם את הברית החדשה, זהו הכהן הגדול ששימש בתפקיד בימיו של ישו הנוצרי. הוא ישוע שהגיע לירושלים ממש בחג הפסח כעולה רגל, והסיפור הידוע של משפטו ומותו של ישו הנוצרי התרחש בדיוק בתקופה הזאת. ואז עלתה השאלה, האם באמת אותה תיבת אבן לאיסוף עצמות, אותה גלוסקמה, היא התיבה שהייתה נאספה?
רגע, אתה נעלמת לנו ואנחנו פספסנו את המשפט האחרון, אם תוכל לחזור עליו?
אני חושב, ואז באמת עלתה השאלה, האם אותה תיבת אבן, אותה גלוסקמה, היא התיבה שאליו נאספו עצמותיו, של הכהן הגדול, יוסף בר קיפה, הכהן הגדול בימיו של ישו. ופה הגענו באמת לדיון בין היסטוריונים, לבין חוקרי כתובות עתיקות, פליאוגרפים, לבין ארכיאולוגים. כי מבחינת המיקום ואופי המערה, זה מערת קבורה, בוא נגיד, של משפחה של ימינו, מעמד בינוני, אולי אפילו קצת בינוני נמוך, לא תואר לה ולא הדר, אין בה איתורים, זה לא מערה מפוארת, זה לא מישהו שלכאורה אחד מחשובי העם היה נקבר בה. הגלוסקמה היא באמת גלוסקמה מפוארת, אבל יש עוד כמוה. והשם זה שם שהוא לא מצוי. זה לא שם כמו יוסף לוי היום או משהו מהסוג הזה, זה צירוף שהוא קיים והוא נדיר. ואכן בתוך הגלוסקמה נמצאו עצמותיו של איש מבוגר. ועם הסיפור הזה אנחנו כבר מתחבטים לא מעט זמן. פורסמו על זה כמה מאמרים, רק לאחרונה היה דיון חודש בשאלה אם זה באמת הכהן הגדול, איך הגיעו עצמותיו למערת קבורה יחסית פשוטה וצנועה בירושלים, אכן מקום שצופה להר הבית, כפי שהיה מקובל לגבי מקומות קבורה מעודפים יותר, אבל עדיין המערה עצמה היא מערה לא יוצאת דופן, נגיד ככה. את הממצא, את הגלוסקמה עצמה, אפשר לראות היום במוזיאון ישראל, היא מוצגת שם בצוגת הקבע, עם הפרשנויות ועם האפשרות שזה באמת קברו של הכהן הגדול, ועדיין נשארנו עם אותו סימן שאלה. וזו באמת דוגמה אחת מלא רבות, שבהם אנחנו יכולים לזהות אישיות שמוכרת בתיאור ההיסטורי, במקרה הזה אישיות חשובה, עם ממצא ארכיאולוגי. לפעמים הזיהוי הוא מאוד מאוד ברור ובולט, ולפעמים, כמו במקרה שלנו, אנחנו נשארים עם הסימן השאלה, יכול להיות, יש הסתברות שכן, ואם כן זו בהחלט אחת התגליות החשובות, שקושרת את ההיסטוריה של ירושלים לממצא הארכיאולוגי, אבל עדיין נשאר אותו ספק של החוקרים שאומרים, רגע, יש פה עוד כמה בעיות, ואני מניח שהמחקר עוד ימשיך בנושא הזה של הקשר בין אישיות מפורסמת ומקום קבורה צנוע יחסית. אולי בכוונה הכהן הגדול לא רצה להיקבר במקום מפואר, אלא דווקא בקרב עמו. ושוב, זה שאלות שלוקחות אותנו לדיונים גם במישור ההיסטורי, גם במישור ההלכתי במובן מסוים, והם יוצרים את העניין המחודש בממצאים גם הרבה שנים אחרי שהתגלו, נחפרו, פורסמו, והדיונים בהם עדיין נמשכים, והמחקר מנסה למצוא פתרונות לשאלות הללו.
וואו, עכשיו שוב, מדובר בכהן גדול שהוא שימש בתפקיד הזה בימים של ישו הנוצרי, נכון? זה כן. לב העניין.
כן, כן, זהו אותו כהן גדול, קייפה, שכל סיפור משפטו וצליבתו של ישו הנוצרי בירושלים קשור אליו, הוא בא לפני הכהן הגדול, וואו. הכהן הגדול אמר
שהיה חרומני. עשוי לעורר זה עניין בכל העולם כמובן.
בהחלט, זה כבר עורר עניין בכל העולם. וברגע שיש נושא שקשור, שקושר בין, במיוחד בין הסיפור הנוצרי בירושלים לבין ממצא ארכיאולוגי, ההתעניינות הולכת מקצה העולם ועד קצה, הוא כל העולם הנוצרי בעצם מגלה עניין. המקום עצמו לצערנו לא השתמר, שוב, מערה קטנה ופשוטה בתוך היער, יש איזשהו ציון שמציין את מקום הקבורה, כמובן שהמערה נעצמה והעצמות הובאו לקבורה וכולי, והסיפור נשאר, אותו סיפור מסיפורי ירושלים, ששוב, יש בו עניין הרבה מעבר לזמן ולמקום, והוא לוקח אותנו לשאלות ההיסטוריות, הדתיות, וכמו שאמרנו, התעניינות מאוד גדולה של העולם הנוצרי כולו בפרשה הזאת.
וואו, טוב, תודה לך על הדברים, פרופסור גדעון אבני, המדען הראשי של רשות העתיקות. תודה.
תודה לכם וחג שמח.
אנחנו סיימנו את התוכנית להיום, העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה אלכסנדר לויקר, לביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כעסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. מחר תוכנית סיכום שבוע, וביום שישי 8 בבוקר, מה ישתנה ספשייל סדר פסח 2031. גם בשלושה שיודעים, יום שישי, 8 בבוקר, ננסה לברר איך ישתנה סדר הפסח שלנו בעוד עשור, טכנולוגית, מדעית ועוד. חג שמח, להתראות.